טוב, אז מה אני אגיד לכם? מה יש לי להגיד? מה יש לי להגיד שאתם לא יודעים? מה כבר יכול להיות? ועוד על בסיס מה דיברנו. או שאפשר לדבר על זה הרבה, או שאפשר להסתפק. לא טוב. מה יחסל? לא טוב. יש לנו המלצות חמות לכיוונים נוספים. כל פנים, במיוחד שהקריירה הזה ראש סולם הערכי. כל פנים, בתור מסגרת תרבותית ערכית, שהיא מה שאמור להיות מושג חיובי, שאני לא יודע מה, שכל בת היא אמורה לשקול, רגע, למה שאני לא יהיה כזאת, זה הכיוון של החיים שלי. מצב תרבותי כזה הוא מצב תרבותי לדעתי נכה, מצב חולני, מצב לא בריא. אני חושב שבתרבות בריאה יכול להיות שבסוף תהיה ודבורה, אישה, נביאה, אשת לפידו, אפשר להגיד קריירה מרשימה, ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"לית, שופטת, נביאה, מה עוד? גם אשתו של לפידו. טוב, אבל מה נגיד, דמות מרשימה, לכל פנים, ואתה מבין, לא רק עשתה קריירה, הנה אנחנו יושבים פה 4,000 שנה אחר כך, אומרים, תשמעו, דבורה, מי לא מכיר את דבורה? נראה בן אדם שבעוד 5 דקות מישהו בעולם ידבר עליו. כבר בן אדם ירגישו שעשו את היומית שלהם, את ה-120 שלהם, דיברו עליי בכל העולם. אבל מי בזבז את זמנו לדבר על מישהו? אז בני אדם מאוד רוצים את זה, הנה, אז הגברת עשתה את זה. אז אני חושב שבחברה בריאה ונורמלית, אז בוא נגיד, אז בסוף יש גם אשת קריירה. אבל זה לא שכל אב מלטף את ראש ביתו ואומר לה, ביתי, נו, בתקווה שגם לנו במשפחה תהיה איזה דבורה אחת. זה ממש לא. הברכות שאנחנו מברכים את ילדותינו זה שמח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. מי נשים באוהל תבורך? בסדר, לפעמים יש מצבים בחיים, מצבים אישיים, כל מיני מסיבות. מה גלגלת דבורה להיות דבורה? להערכתי פשוט הכישרונות שלה. הייתה טיפוס מדהים, טיפוס בעל כישרונות, בעל יכולות. ועצם העובדה שלה בימים היותר קדומים של האומה מעידה שמעולם לא נחסמה האישה בישראל. והיה ועובדתית לא נמצא גבר ברמה של דבורה. אז לא אמרו לה, דבורה, מעמד האישה, שמעת עליה? שם בריבוע שבין בין הכביסה לצלחת, למטבח קדימה. לא? אז אז מעמדה היה תחת תומר דבורה. בסדר. לא נחסמה. באמת, יש בדברי חז"ל, כבוד גדול לעם ישראל שאישה מושלת בו. אז יש ביקורת על עם ישראל, שהדמות האולטימטיבית שבעם ישראל, הדמות הכי גדולה בעם ישראל זה אישה. אין ביקורת על דבורה. זה לא שהיא לא בסדר. רק זה חולשה של החברה, שהגבר הכי גדול בו הוא אישה. אבל בעיקרון, יכול להיות, כדוגמתה היה לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל. אבל זה טוב, חברה בריאה שיש בה תופעות יוצאות מן הכלל. כי בחברה בריאה יש המון תופעות, אבל יש כלל. וכשיש כלל, אז בריא שיש גם יוצא מן הכלל, ולגיטימי להיות יוצא מן הכלל. בתנאי שלא תעשה את זה לאידיאל. אני חושב שהכבוד הגדול והערך הגדול והאידיאל היותר גדול שאישה שתגיע לגיל 80 תסתכל אחורה ותשאל מה הייתי בחיים. אז אני חושב, על כל פעמים, אני לכשעצמי מעריך לאין שיעור אחת שתגיד הבאתי ילדים לעולם. ילדים החמודים האלה שהפכו להיות בעלי משפחות בריאות, שמחות, נורמליות, טובות, להם, לאדם, לחברה, לאנושות, לאומה. וזאת גאוותי, שהם כולם יודעים את הימים כלילות שאני עשיתי למענה, ואת החום שנתתי להם, ואת העדינות, ואת האהבה, ואת השקט, שזה מה שיצר להם את הנפשות הבריאות שלהם, שהיוו תשתית לכך שבעם ישראל יהיו אושיות משפחות לדורות הבאים, שיהיו בריאים בנפשם, שמחים וטובים, ויכולים להיות יצירתיים וחכמים וקרייריסטים במקום שהם גברים. וגם זה, אם כל הקריירה זה בשביל לעשות את הרושם ולקבל את התשיעות מבחוץ, לא, 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 לא לזה אני מקווה, מתכוון קרייריסטים שיש להתגעות בזה. במקום שבן אדם שם איש שיגיד מה פעל ועשה לטובת עצמו, משפחתו, חברתו, עמו ועולמו, והוא מסתכל בין 80 לאחור ויגיד זו הייתה משמעות חיי. אז בסדר, מי שיבוא ויגיד גידלתי משפחה ותו לא, טוב, אני לא מזלזל גם בזה. כל מקום זה תשובה, הייתי רוצה לשמוע תשובות נוספות. אם כל הגברים יענו את זה, זה מתחיל להישמע לקוח טוב. כי גברים צריכים לענות על עוד דבר. בטח, לגדל משפחה זה דבר מאוד מאוד בסיסי. אבל אחרי זה, יש עוד דבר. בד בבד עם זה, יש עוד דבר. יש עוד דבר. אבל התשובה הנשית, זו התשובה המכובדת מכל. את שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. הנה, יש את הקריירה, היא אומרת, אני כמו האימהות הגדולות של ישראל. אימא. להיות אימא. להיות אימא, זה לא הכוונה לקנות מיקרוגל במכונת כביסה, ולדאוג שהילד ידע איך להפעיל אותם. זה לא אימא. זה אולי אימא של ימינו, אני קורא להם זה אימהות, שבין השעה 4 ל-6 אחרי צהריים, עד שהדמות המותשת הזאת מהעבודה מצליחה להשכיב את הילד. בתקווה שלא ינדנד להם בלילה ויוכלו גם לצאת קצת לבלות לעצמם, כי סך הכל בן אדם מוכרח לנשום. זה סוג האמהות של ימינו, וכתוצאה מזה זה סוג הילדים של ימינו וסוג הפסיכולוגים של ימינו, או כל הבעיות. אפשר זה הכל קוהרנטי, זה הכל זה גורר את זה וגורר את זה, יש קשר בין הדברים ועוד הרבה מאוד דברים. הכל פני, להיות אימא זה נורא קל, אבל להיות אימא טובה זה מאוד קשה. מאוד 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 קשה. וזה משימת חיים. אני לכם בשפה ברורה, אני לא מכיר הרבה אימאות טובות. במיוחד לא בימינו. זה מצרך נדיר. אז במסגרת זאת, כן, זה עומד בסתירה. או אשת קריירה, או אמא טובה. ואמא טובה זה ערך חשוב מאוד לאדם, למשפחה, ולעם ישראל הבריא והשפוי. שיהיו בו פחות טיפוסים שזקוקים לדוקטורו שלהם, להוציא את הכספים שלהם על בילויים ועל פסיכיאטרים. והכל קשור. ואחר כך יש גם השלכות. בן של אמא לא טובה, יש לו קשיים עם אשתו. אנשים לא מעלים על הדעת, אבל זה כך. ובדורנו יש מעט מאוד אנשים שאין להם קשיים עם בזוגיות שלהם. הם נדירים. זאת אומרת, קשיים בזוגיות יש לכולם בליינד. רק בסדר, לומדים, מתקדמים, מסתדרים. אבל תשמעו מתי. אז זה כל מיני, אני יודע, אתם יודעים מה שווים הסטטיסטיקות והסיפורים, אבל מספרים שיש סטטיסטיקות, כמו שמעתי לפני שנים רבות. אני יודע, סיפר לי חבר שהיה בפום ובא אליהם הפסיכולוג הראשי של צה"ל, סיפר להם על זוגיות, דיבר שם על על זוגיות, ואז הוא טען ש 80% בכלל הנשואים בארץ לא מרוצים אחרי הזוגיות שלהם. הוא אמר שזה נתון מדהים, איך 20 מרוצים. אבל שזה המצב, אני אומר, זה תלוי באמהות. זה כתוצאה מהאמהות. לא רק, כמובן, גם. וזה גורם משמעותי. האדם נשרט בגיל אפס. באמא שקמה לילד או לא קמה לילד, יש לסבלנות לילד או אין לסבלנות לילד, בחום שהוא קיבל, באהבה שהוא קיבל, בסבלנות שהוא קיבל או לא קיבל. ובהתאם לכך, זה גם במשקעים הנפשיים העמוקים, כמה סבלנות יש לו למי שלא בדיוק מתאים לו, בולה לו העצבים. ואין בחורה שאחרי שאתה חי איתה כמה זמן היא לא מתחילה לעלות לך על העצבים. ואז זה גלגל. היא מצבנת אותך, אתה מצבן אותה, כמובן היא מצבנת אותך בגלל שאתה מצבן אותה. וכן הלאה. ואחר כך, איך מתגברים על זה? אז תראו, תראו. אז כל זה, אז מה, אני צריכה להיות שפחה? מה, אני צריכה לקבור את החיים שלי? אז מה, אני לא עושה כלום? ככה מדברות, קיצור, שם רחם עליהם לפי דעתי. אבל כולם מדברות ככה. אז כולם זקוקות לרחמים. קיצור, אני חושב שהחברה שלנו חולה עד העצם. ומגדירי המחלות שלה זה המבנה הנפשי של הבחורות. מה שהן רואות את עצמם, איך הן רואות את עצמם, מה בכלל הן רואות את עצמם, מה נקרא שהן יעשו הצלחה בחיים, מה יהיה טוב להן בחיים, איך שהן בכלל מבינות את מושג הטוב. זה שורש המחלה. כל פנים, שם נמצא הקלקול. וכן, במקום שבכלל זה נושא לדיון עם אשת קריירה, או אולי לא, אם כן, אז מה אני צריכה לעשות? אולי. אז יש פה בור בלי תחתית של בעיה שצריך לטפל בה. הרבה הרבה מרכיבים, אבל הכל מתחיל באמת מחינוך. צריך כיום לחנך, צריך לחנך את האנשים, צריך להסביר לגבר מה זה גבר, צריך להסביר לאישה מה זה אישה. זה לא ברור. אתם יודעים, כיום עסוקים בתשטוש של כל דבר, כל מה שאתה יכול לתשטש, תשטש כפי יכולתך. במסגרת זאת, אז מטמטמים לנו את המוח על השוויוניות וכו' וכו'. זה עולה לנו, עוד לפני שזה מגיע לסוגיה הידועה, שמה שזה עולה לנו במחיר ביטחון והכחדת צהל, אבל זה מגיע למחיר קיומי במבנה האישיותי, בשמחת החיים, בשלוות הנפש, במבנה האישי והמשפחתי והזוגי והדורי של כל החברה כולה. בקצרה, אשת קריירה זה לא הכיוון. מה כן? צריך ללמוד להיות אידיאליסט. זו התכונה הכי עצמית של האדם, גם ממי נקבה, אולי עד רבה, בכמה מידות, בנות יותר מוכשרות להיות אידיאליסטיות מאשר בנים. הן באמת מסוגלות להיות אידיאליסטיות. אבל מקום מקום צריך לחנך אותם ולהסביר להם שכמה להיות עצמך, להיות, תזהה את עצמך, תהיה את עצמך. אם את בחורה, אז תהי בחורה, תהי אישה. זה דבר נדיר למצוא כיום, שהיצור הזה עם גוף של אישה הוא גם אישה בנפשו. זה דבר לא מצוי. כל פנים, לא, אני לא אומר במוחלט, אבל יש שם אי סגירות על הזהות. זה בעיה חמורה מאוד. אבל לא לחשוב שרק הבחורות הם, יש להם כל מיני מרכיבים גבריים באישיותם. אלא בהתאם לכך, אז גם הגברים, יש להם מרכיבים נשיים באישיותם. אז נמחקת להם הצורה. זה קלקול, מחלה, וצרה, צרה, צרה צרורה. זה דבר שהוא לא התקלקל בין לילה, ולא בין יום, ולא בין שנה, ולא בין 20 שנה. זה קלקול שהוא תוצאה של התנבנות תרבותית שאורכה כבר 150-200 שנה. הוא אומר לה, את הקלקול הזה לא מתקנים בין לילה, ולא בין יום, ולא בגלל שהנה, זרקתי לכם כמה סיסמאות, וכאן אומר לך, תדעו, חלק מכם לססמה לא טוב, אשת קריירה. לא יפתור את הבעיה. לא הייתי רוצה להתבטא בצורה פסימית, אז לכן אני לא אתבטא, זה אפילו לא מתחיל לפתור את הבעיה. אז אני לא אתבטא. אבל אני מתכוון להגיד שזה מה שקולקל לאורך עשרות, ואולי יותר שנים, צריך להיות מתוקן על ידי מאמץ למפעלים אינטנסיביים של עשרות, אם לא יותר שנים, שבמאמץ לחזרה בתשובה. צריך לתקן את הדברים לאט לאט. נסביר לבנות, נסביר, להעביר בכל הכל לפחות את הרעיון המפקפק, בכלל בכל הכיוון הזה של התרבות המופרעת הזאת, התרבות המערבית, שאנחנו שקועים בה על, למעלה ראש. צריך קודם כל ליצור את רעיון הפיקפוק בכלל בערכי התרבות המערבית, ואחרי כן להצליח להציב את הערכים האלטרנטיביים, אולי זה בא במקביל, אולי אפילו להפך, הסדר הוא הפוך, תציב ערכים אלטרנטיביים בצורה ברורה, צלולה, יציבה, מוסקה, שכלית ועוצמתית נפשית, זה יוכל ליצור איזה פיקפוק במה שכולם פה משתפים, תכף במסגרת העדר הזה, כסוס כפרת, שטיפת המוח הזאת של ההמונים, המזעזעת, את כל מי שקצת מפעיל את השכל, אבל זה מה שקורה. זה אולי יתחיל לעצור קצת בעד השיטפון הזה. ואחר כך יתרבה שכל אחד ישתדל להציל את עצמו, לבנות את עצמו, לשקם את עצמו. בהתאם לכך, ננסה לשקם את משפחתו ולבנות את עצמו ואת משפחתו. מה יותר טוב? יש סיכוי שבדור הבא יוכלו אולי להיות עוד יותר טובים. עוד דור, עוד יותר טובים. בעזרת השם, אז יהיה בסוף טוב, אפילו טוב מאוד. כן, שמו.
שבת האחרונה הגיע כלשהו רב למחיה שדיבר איתנו, שהייתה לו דעה שקצת סותרת לפחות מה שאני היום שמעתי במכינה, מאמין שגם הרבה שמעו את זה דעות סותרות, סיפי רבנים. הייתי שמח לשמוע את דעת הדורה שלך בנושא, לגבי מה אני לא אגיד מה הוא אמר, אבל לגבי מה הסדר החיים שאמור לי, מה הסדר החיים התקין יותר, חתונה או צבא, מה קודם?
טוב, א', אין לי דעת תורה, כי אני לא יודע אם יש למישהו על זה דעת תורה, אלא אפשר להפעיל שיקול דעת, ואני לא חושב שיש מישהו שיכול לבוא ולהגיד, תראה, זה מחייב, כך, הוא אמר, אתה צריך. כל מי שאומר, ומי שלא יגיד, ולו גם הוא הרב הכי גדול בעולם, אז הוא לא יכול להגיד לך משהו מחייב באמת. הוא יכול להגיד לך המלצה, להגיד לך דעת נוטה. יכול להגיד, מישהו תלמיד רחם, אני לומד הרבה תורה, יש לו שכל ישר. הוא ממליץ, יכול לשקול דעתו, נראה לי, לא נראה לי. זה לא... זה לא סוגיה שתראה כתוב בספרים, לכן אתה מחויב כך, זה לא עניין הלכתי, אתה מבין? דעתי האישית, אני לא יודע. זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לענות על זה בצורה, בקבלנות. צריך לעשות ככה, כולם צריך לעשות ככה. כי לדעתי זה צריך להיות משתנה ותשובה אישית לכל אחד ואחד שצריך להכיר אותו ואת מצבו ואת נסיבותה וכו'. ובסוגיה הזאת לא יודע איך להגיד, כל תשובה היא לא טובה. זאת אומרת, אין תשובה נכונה, זאת אומרת, גם לאיש הנכון, מתי שהתשובה היא לא תבוא גלובלית, לא תבוא בקבלנות, שכולה, אלא התשובה היא תהיה, יש בחור, מספר את הנסיבות, ובן אדם עם שכל, מבין את העניין, ומפעיל כיקול הדעת ואומר. אז צריך לדעת שהתשובה, כל תשובה שלא תהיה, זו תשובה לא טובה. כי לכל תשובה נכונה, יש לה את הנזקים שלה. בכל מקרה יהיה לזה את הנזק שלה. וזה פה זה על התקן של מה האופציה הכי פחות רע, זאת אומרת, מה פחות נזקים. זה צורת השיקול שצריכה להיות, כי בוודאות יש נזק. ללכת לצבא, בטח של ימינו, בלי שאתה נשוי, זה נזק. ללכת לצבא בגיל 19, 20, כשאתה נשוי, זה נזק. בכל מקרה זה נזק. זה נזקים במישורים שונים. פה יובחת בתחום הזה והפסדת בתחום הזה, ופה יובחת בתחום הזה והפסדת בתחום הזה. מכל מקום, מה הנסיבות? כן, אני מכיר מחבריי טובים ש... שאומר שקודם כל צריך להתחתן, כי כיום צבא זה מציאות כזאת שהיכולת להחזיק מעמד עם המתחים המיניים שהולכים שם והנסיבות, זה גם לאדם נשוי זה קשה, אבל לרווק זה פשוט מוטרף. ישנם מצבים בלי אפשריים, ובוודאי שמי שיש לו פת בסלו, מי שהוא חזק, אז זה הרבה יותר קל. לא פותר את הבעיה, אבל יותר קל. אז ודאי שזה מצב יותר טוב, נתחתן. מאידך, תשמעו, למרות שאני רואה מה קורה פה סביבי, לא מאמין למראה עיניי, אבל קיצור, חבר'ה פה לא גמרו לסלסל בשערם והם כבר נשואים. בקיצור, תינוקות מתחתנים. ובואו תשמעו את דעתי חריף. לעשות ילדים זה לא משחק ילדים. להתחתן זה לא משחק ילדים. להתחתן, כשילדים מתחתנים, זה משחק באש. זה פשוט מסוכן ומזיק. ומי שלם, מי שמשלם את המחיר זה המתחתנים עצמם. ולהיות מבוגר זה לא אחד שיודע לדבר בכל הווה, או יודע לעשות את הפסון של שוקל וכדומה ועוד. להיות מבוגר זה עמדה נפשית. יש בן אדם והוא מבוגר. לפעמים בן אדם הם מבוגרים בני 18. אחד מ-100,000. על פי רוב בני 18 הם לא מבוגרים. אני מודה, יש אנשים בני 35 והם לא מבוגרים. אשתי אומרת שעד היום לא התבגרתי. בסדר, כל בן אדם יש בצדדים צדדים לא מבוגרים. אבל אני מתכוון, יש איזה סף מסוים של בגרות שצריך להיות. וכשאין, זה מסוכן, מסוכן, מסוכן. המסוכן פשוט קיצור. ילדים לא יודעים להסתדר יחד. וחתונה, לעשות מסיבה ולהצטלם, וכיפים של ההתחלה, זה נורא קל. כמו גם לעשות ילדים, נורא קל. אבל לשאת את משמעות העניין, אחר כך, זה קשה, וזה יכול להיות גיהינום מתמשך. ותשמעו, מתחתנים פה בטונות, השמועה אומרת שגם מגרשים בהתאם. והיגיון משום מה עובד. אז זה שכולם, אז התחתן, אז כולם שמחים וזה, ורוקדים בחתונה שלו. זה כאן, שטיות, שום דבר. אבל להחזיק מעמד, חבר'ה, שתגיעו גם עם בת זוגכם נגיד ל-60, זה משימה קצת יותר קשה. הרבה יותר קשה. אז עכשיו, אז יש פה בעיה, שבן אדם הולך, צעיר הוא עומד ללכת ל3-6 שנים לצבא. אז אתה אומר לו, רגע, מה יהיה עם טרתו, מה יהיה עם שפיותו, מה יהיה עם מוסריתו, מה זה? שיתחתן. אבל זה בעצמו יצא בלתי מוסרית. כי, אז מה? אז פתרת את הבעיה, ועכשיו אתה יוצר בעיה שהילדון הזה, שבסדר, בשביל הצבא הוא כבר לא ילדון, אני מסכים. אני גם מודה שהצבא בעצמו גורם להתבגרות. ואם אתה תהיה מ"פ, אתה מוכשר להתחתן. מי שמסוגל להיות מ"פ, יכול להתחתן. אבל לפני כן, לא בטוח. אני מנסה להגיד שהתפקיד עושה את האדם. אבל כל תפקיד לפני מ"פ עדיין לא עושה אותך מוכשר להתחתן. זה לא סימן שאתה לא מוכשר להתחתן, אתה לא מ"פ. אני אומר, אם עשית את התפקיד מ"פ בהצלחה, שמע, סומך עליך. גם החתונה. אני, כל פעמים, החרדות, כל פעם שאני רואה ילדים מתחתנים, שאני, בסדר, שמח, שמח, יהיה טוב, וזה, מזל טוב, מזל טוב, אין בעיה. אבל מה שאני חושב עמוק בתוך הלב, חרדות, תראו, יש לי ילד כזה שהתחתן, יש לי ילד שהתחתן בן 19. יום קצין בצהל, בעזרת השם, יהיה בסדר. הם מחזיקים מעמד. אני מקווה לא עוד משלב זה. אבל כשאני בחרדות, אני עדיין בחרדות. לא בגלל שמשהו קורה. כי אני לא יודע שום דבר, עד שיהיו גדולים. אני גם רואה בעיניי שהם מתבגרים. והצבא מבגר אותו. והגיל מבגר. הכל מבגר. והניסויים מבגרים. אבל מכל מקום מסוכן. כל ניסויים זה מסוכן. גם כשאתה מתרתן ובוגר זה מסוכן. אין חברת ביטוח על שום דבר. אבל כשמתחתנים ילדים, זה מאוד מסוכן. אז זה ממש, ממש לא מצחיק. זה, באנשים אחראים, אני חושב שהם צריכים להיות בחרדות. אז זה מחריד. אז שיבוא, נבוא בקבלנות, נגיד, יאללה חבר'ה, תתחתנו. אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות כזאת, נגיד דבר כזה. אלא מאי. לבן שלי אמרתי, תתחתן. כי זה לא יכול להיות שאתה מסובב איתה כבר מגיל 16, מואבים עד, עד ראש הגג, ומה? משחקים אותם משחקים, וחיו, טוב, טוב, נתחתן אחרי הצבא. גומרים, בכל מקום זה ככה, מחליטים, ובוודאי, כי מבינים את האחריות, והם מאוד מבוגרים בזה. לוקח בדיוק שבועיים על מנת שהם החליטו אחרת. אתה לא יכול להחליק מעמד, נקודה, מה הסיפור? נו, אז אומרים, ההכרח לא יגונה. זו דוגמה שבו, כן, זה נמנית, זה יתחתן. אבל מראש, בעיקרון. עכשיו אני אומר, בגדול אני אומר, לפני כמה שנים אמרתי, הייתי אומר, חבר'ה, התאהבת, הסתבכת, יש לך חברה, רחמנות. השם ירחם, השם יציל אתכם. כיום אני כבר לא יודע, גם ללכת לצבא בלי חברה, בלי שהתרתנת, גם בזה הסתבכת. אז אסר שטן מלפנינו אחרינו. המציאות היא קשה, קשה מאוד. זהו. זו בגדול תשובתי האבסטרקטית. פרסתי בפניכם את הסברות של דעתי בנושא.
קודם כל, כאילו, איך אפשר, מה בלתיים בן אדם יודע שהוא בוגר בשל לדבר הזה? גם כן כאילו בשל, טוב, אני חושב כאילו, כי הוא אמר דברים ממש הפוכים, מה שאתה עצלת.
לא אכפת לי, לא נשאלתי על מה שהוא אמר, נשאלתי על מה שאני אומר.
אבל נגיד
חוץ מזה לא אמרתי כלום, השארתי את הכל פתוח. אתה יכול לקחת כל מי שאמר משהו ולהכניס אותם מה שאמרתי. זה לא יכול להיות בספירה.
אבל נגיד שאנחנו נפי הכללים ההגיונים גם שמכתיבים לנו פה הרבה עם כל אדם של... ברגע שזה השלב, אז אתה מחפש רק. ואז מחליט, כל יום ארבע חודשים חצי שנה וזה הולך טוב, מתחסים. כן, כלומר, מתי... אני לא מדבר על שלב שמראש כבר יש חררות מגיל לקהיר, אלא...
אין, ועכשיו אתה מתלבט, רגע, אני עומד ללכת לצבא, אז בואו נחפש קודם בחורה ונתחתן.
לא,
הוא
שואל
מה
אתה...
זה מה שאתה שואל?
לא, בוא, אני אומר, בואו נלך על קטע של להבין שמתי שבאדם מרגיש שהוא בשל וזה, אז רק באמת הוא הולך על קטע של בכלל לחפש ואז מתחתן. נגיד שהוא ממשיך אפילו שיעור דלת, לא יודע, אורח חיים שמירת תקין כזה.
מה, אתה שואל מה האופציה האופטימלית?
כן, חדר חיים.
הבנתי. לא אלינו פה, שיש לנו כבר מסלול, אנחנו בצבא, נקודה. אלא הכל פתוח. אנחנו... והיה והייתי יכול לבחור לי מבנה אישיותי, כי אתה מבין, אתה יכול לתת עצס, להגיד, תשמע, לך לישיבה, תלמד שם איזה 7 שנים, ואז בצורה טבעית, גם תיבנה, שכלי, גם תתבשל, תתרפא, ותנהל צבא. מה נעשה? רוב החבר'ה לא מסוגלים ללמוד 7 חודשים בישיבה, וכל שכן 7 שנים. אז זה מין יצא לציבור אחר. זה לא מעשי. אבל אתה עכשיו שואל אותי לא שאלה מעשית, ובטח לא לציבור אחר. תיאורטית, מה המצב הכי פחות פגיע? זה מה ששאלת? כן, אז קרוב למה שאמרתי, זה התשובה. המצב הכי פגיע? בחור שילמד. יודע, עד גיל 24 בישיבה, התחתן, וילך לצבא. במצב ממש רגוע, ממש טוב. חתן בגיל 24, עושה לראות, שוב פעם, עוסקים פה ב... לא בהבטחות, אתה יכול להתחתן גם בין 84 ובסוף להתגרש. אבל בקיצור, 24, עשרה שם בן אדם, 24, תקווה שהוא כבר בסדר, קרוב למצב בסדר, סביר, בוא נגיד, אם הוא לא, קצת, בוא נגיד, איחור בבשלות הנפשית, לפעמים זה קורה, אבל מכל מקום, סביר, אדם בן 24, למה שלא התחתן?
אבל לא קצת מאוחר ביחס למה שחזם תמיד אומרים.
מסכים. חז"ל ממליצים תתחתן בין 14-13. זה הכי מעולה. תעזוב עכשיו חז"ל. אני עכשיו מדבר איתך בשכל. בשכל במציאות.
איך קודש אתה
בשל? לא יודע. זה כמו שאתה אומר. איך אתה יודע שאתה אוהב? כן. הם לא מבינים שאני מזלזל בחז"ל, אני מזלזל בהבנותיכם בחז"ל. מצטטים לי פה חז"ל במקום שזה לא רלוונטי.
כן.
בליים, אתה בן 15, אתה כבר רוצה. בחורה אתה רוצה בשלבים מאוד מוקדמים של...
לאו דווקא רוצה בחורה.
אתה רוצה להתחתן. מי שבאמת יודע להבחין בין מחפש בחורה לבין מבקש להקים משפחה, זה סימן טוב. לפי רוב זה מאוד מאוהב ביחד. והצורך לבחורה הוא כל כך חזק, עד שאת רוב הצעירים הוא מטשטש להם את המוח, עד שהם ודאי שהם רוצים להקים משפחה, כלומר בחורה. זה לא כל כך פשוט. ומי שהוא באמת ככה, זה באמת סימן של בגרות. תראו, מאוד 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 מקווה, ואני גם מאמין וגם קרוב לבטוח שזה באמת לא שייך לאף אחד פה. אבל אצל חבר'ה חילוניים אין להם מחסומים שאצלנו ברור שיש. ובמסגרת זאת, שבחור חילוני אומר אני רוצה להתחתן, זה נשמע מאוד רציני. ומי שאומר, יבוא לי בחור בן 20 חילוני, נגיד אני רוצה להתחתן, הוא בן אדם שהוא, סתם אני רוצה לפגוש אדם כזה, כי זה בן אדם, אני מעריך לבקר. סימן שהוא פנומן, הוא אישיות בוגרת, אישיות רצינית, אישיות... אני אומר, פתאום אתה רוצה לחתן, בשביל מה אתה צריך להתחתן? ויש לבקר. ומי שרוצה להתחתן שהוא בן 20, שהוא חילוני, שיתחתן. אין שום בעיה עם אחד כזה. רק הדתי... קיצור, אתה לא סומך על ההכרזות האלה, לא מבטאות מי יודע מה, לך תדע מה מסתתר מאחורי ההכרזות האלה. לא מתכוון להגיד שהוא משקר אותי, רק קיצור, לך תדע. כן, מאה.
שאלה בקצת שתי חלקים, דבר ראשון, האם יש מקום לתיאטרון וספרות, שכמובן רבי וצנוע ו... אבל לא דווקא בעניינים דתיים או מהתנ"ך, אם זה שייך ביהדות. ופעם אמרת שיש בעיה עם סיפורים שמפצחים את הדמיון, כי אז אדם חי בדמיונות וכל מיני דברים כאלה. אז אם בכלל גם לדמיון, לא באופן מפועל, יש מקום בחיינו. כי אחרי כל דמיון זה מקום ליצירתיות ולפתרונות יצירתיים בהרבה תחומים.
טוב, כמו שאמרת, שתי שאלות. אני מאוד גרוע בשתי שאלות. כשאני מתחיל לדבר על האחת, אני שוכח את השנייה. אז שאלה אחת. אחר כך. כן, אז אני, בשלב זה, למרבית הפלא, אני עוד זוכר את מה ששאלת. זאת אומרת, השאלה הראשונה זה הייתה, אם יש מקום לתיאטרון ביהדות?
ספרות,
תיאטרון ביהדות. זה לא דווקא ספרות על התנ"ך, ספרות... תיאטרון על התנ"ך, תיאטרון, תיאטרון. אז אני חושב שהשאלה הזאת היא קצת דומה לשאלה אם יש מקום ללימונדה ביהדות. אני רוצה להגיד שזה לא, זה לא שאלה. יש מקום ללימונדה, וזה לא קשור ליהדות. יכול להיות אדם שמאוד קשור ליהדות, ויש לו מקום ללימונדה. אבל זה לא מצד היהדות שבו הוא קשור מלימונדה.
שאלה אם תלתיתם בעיה ללכת לתיאטרון או...
אני אומר, בעיה בתיאטרון הוא קשר, אין בו לא טיפשות ולא רשעות ולא פריצות ולא ולא כל מה שאפשר לעלות על הדעת, אם אפשר לעלות על הדעת. רק הוא תיאטרון. אז מה מקומו ביהדות? לא קשור ליהדות, כי יהדות, אין תיאטרון ביהדות, כמו שאין לימונדה ביהדות. אבל חברה חיה, יש בה כל מיני תופעות, ויכולה להיות גם תופעה כזאת. יש אנשים שמתעניינים בזה. בעולם נורמלי ובעולם לא יודע מה, בעם שלם, אז מוכרח להיות שיש תופעות, מה שנקרא, שהן פועל יוצא של הציבור. הציבור, לא כולם צדיקים שם, יש שם ביתים ויש שם ראשים. ואם אין ביתים או ראשים, אז זה לא ציבור. יש לך עם, יש לך מדינה, יש לך חברה, אז, אז מסתם, יש המון פונקציות. ולא כל אחד זה בדיוק, נו, אז עכשיו סעיף בשולחן ארוך. איפה הסעיף של התיאטרון בשולחן ארוך? לא מצאנו, סימן שעשו. סימן ש... תדאג שכאשר יהיה התיאטרון לא ימצא שום סעיף בשולחן ארוך שלא יתאים עם זה. אבל אחרי שלא תמצא שום דבר לא מתאים, שיהיה תיאטרון. מישהו רוצה תיאטרון, שיהיה תיאטרון. אם הוא יבוא ויגיד, תראה, זה תנאים ביהדות, תיאטרון, איך תגלה את הנפש היהודית האומייה, ואיך תיצור איכות צורנית אמיתית, ולא שתוביל אותו לביטוי האומנותי המלא, שהוא יתגלם רק על ידי התיאטרון הקשר. אז אני אגיד לו, תירגע. אין שום צורך ליהדות בתיאטרון, אתה צריך תיאטרון, אתה מבין? אתה אוהב נקניק, תאכל, תסתום את הפה. לא, תגיד לא, למען היהדות. לא, תעזוב את היהדות, היא מסתדר מצוין בלעדיך ובלעדי הצרכים שלך, מה שאתה עושה. מור, תעשה מה שאתה רוצה ותעזב אותנו. כמובן, אני לא, 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 לא אומר את זה בשעת נפש. אתה אוהב לימונדה, תעשה, אתה אוהב תיאטרון, תעשה, תעזב. קיצור, מה? פנים. אבל זה נורא חשוב. מצוין. כמו, נורא חשוב ללמוד גיטרה. מה אומרת על זה היהדות? תלמד. אתה רוצה היהדות, שום דבר. זה מה שאתה רוצה, חשוב לך. אתה נהנה עם זה, אין איסור. במקום שאתה עושה את זה בצורה שאין בה איסור. אז בסדר. אתה אומר, זה אידיאל שלי. טוב, בסדר. זה ידעו דווקא, כן, תגיד, שמע, אם זה ממש צורך נפשי אצלך, אתה תהיה בדיכאון, אתה לא תבטא את הכישרון שלך, לא תעשה. אז זה נכון, אינם צריך להיות לדאוג לבריאותו הנפשית, לבריאותו האישיותית, לא לבזבז כישורים, והיה והוא כישרון מדהים, שבזה הוא מרגיש את מיצוי חייו. אז ייתכן שזה לא כל כך נכון מה שאמרתי עד פה, וזה כן נוגע קצת ליהדות, כי אז כן, טוב, אז תעשה את זה. רק, אתה מבין, זה לא בשם... היהדות שאחד מהפונקציות שלה זה תיאטרון. לא. היהדות, הפונקציה שלה, כן, זה בריאות נפשית ושמחת אישי כל עם ישראל. זה כן. זה כבר נוגע ליד. אז אם זה משמח, זה טוב. למי? למה? לבריאות. ספרות. תראה, ספרות, אני לא חושב שזה כמו תיאטרון. כי ספרות, בעיקרון, ספרות זה קודש. איזה ספרות? ספרות כזאת, זה גם ספרות. ישעיהו, זה ספרות. אפילו ספרות טובה, אולי טובה בכל הספרויות. אפילו אומנותית, אפילו דמיונית, כל מה שאתה רוצה יש שם. וספרות זה עצם היהדות. הראשונים היו נקראים סופרים, שהיו סופרים אותיות שבתורה. אבל אתה עכשיו שואל, לא, לא, לא סופרים כאלה, לא רב קוק סופר, אלא כאלה שהם פנטזים סיפורים. אז פה שוב פעם, ספרות זה נקודה שיש בה הרבה מכשלות בפועל. כי והיה ו... הנושא של הספרות הוא בא להסיק, זאת אומרת, באמת המציאות של הספרות היא נוצרה שהיא לא לצורך זה שתעביר את שעות הפנאי שלך. בתרבות, בנורמה של התרבות המערבית המשועממת, במסגרת זאת, מאחר שבן אדם משועמם, אז הוא צריך לבלות. לבלות את הזמן, זאת אומרת לשרוף זמן. והוא צריך לבלות בצורה איכותית, אז הוא מבלה במה שהוא עוסק בספרות. זה חלק זה לא מתאים לרוח היהדות הכיוון הזה. יהדות אין לה בכלל מושג של זמן לבלות, כי מישהו יהודי טוב אין לו זמן. אין לו זמן לבלות. והספרות לא נוצרה בשביל לבלות את הזמן, אלא הספרות נוצרה בשביל ליצור אנשים שאין להם זמן לבלות. אנשים שיש להם תכנים וערך. התפקיד של הספרות באמת זה להרים את הרף הרוחני בחיים. תפקיד הספרות לבטא את הרוחניות וליצור את הרוחניות ולחנך לרוחניות ולהוביל את החברה כולה אל הגובה הרוחני שלה. הספרות זה הכלי הערכי. זה כלי מאוד קדוש, מאוד יהודי, מאוד עצמי, מאוד מהותי ליהדות. עכשיו, יש בזה קצת, זאת אומרת, יש בזה, אתה מבין, תיאטרון. אין תיאטרון ביהדות. אז יאללה, אתה עוסק תיאטרון, זה מראש, לא, אתה לא אמור לעסוק בזה משהו. בכיוון אידיאלי, אני לא יודע מה... תחליטי, אלא זה במסגרת כמו שאמרתי, עם שלם בסוף עם עצמו אנשים שם שהם צריכים תיאטרון, טוב, שיהיה להם תיאטרון. עם שלם יש אנשים שהם צריכים חמם, ושיהיה חמם, ולאין חמם ביהדות. אבל בסדר, במדינה צריך שיהיה חמם, במדינה צריך שיהיה תיאטרון. ספרות זה לא, כי ספרות, יהדות זה ספרות, יש תפקיד מוגדר לספרות. עכשיו שאתה לוקח את הספרות ומשתמש בה בתפקיד כשל תיאטרון, תרבות הפנאי, בילוי, להעביר את הזמן. אני לא אומר פה את זה באופן מוחלט, אני רק מעלה פה אלמנט שצריך להרהר עליו. האם, אני שואל את זה בכוונה, לא בשביל בתור שאלה רטורית חד משמעית בתשובתה, רק בשביל להרר לכיוון. האם אין בו בחינה להשתמש בתג החלף? זאת אומרת, אתה לוקח דבר חשוב מאוד, טהור, מכוונן בעיקרו בשביל דבר מאוד נעלה, אתה משתמש בו לדבר שהוא נפול בערכו. אתה משתמש בו בדבר שהוא למטה ממדרגתו, כשהוא יכול להיות למדרגה נעלה מזה. אז האם זה לא מדמע בקודשים? זה לא מחלל? עוד אין מה, נגיד, לא נורא, לא נורא, אולי לא נורא. ודאי שהתפקיד העיקרי של הספרות הוא ליצור לנו את מה שהזכרנו, שיקום לנו נביאים, יקום לנו סופרים, עזרא הסופר, יקום לנו הרב קוק, יקום לנו מי שיקום, וכל היהדות היא על בסיס ספרים. זה הספרות. אבל בין היתר, אז בסדר, אז שם למטה, במסגרת החברה והציבור, אז בסוף יהיו גם ספרי מעשיות או מהנדסי פנטזיות, או יוצרים ספרות נאה, ריאלית או פנטסטית, או שילוב של שניהם ביחד, או כל פנים. אז זה לא נורא. טוב, אז שוב, והיה והספרות הזאת היא באמת תהיה ספרות שהיא, בוא נגיד, בפרטים, אז היא, אין בה התנגשות עם השולחן ארוך. אין שם לא אלמנטים מאוד חשובים לספרות, שזה תמיד יהיה הרמזים האירוטיים. אז את זה אין, אלא בוא נגיד, בלי איסורים, אלא רק, רק העסק בדמיון, סיפור הדמיוני. בוא נתחיל קודם במציאות הזאת, אפשר להעלות את זה, כמובן מה? אולי לא דמיון. ספרות דוקומנטרית, ספרות... היא מספרת מעשייה את הדברים שהיו, רק שזה לא באמת בא ללמד לך, לא היסטוריה, לא ללמד לך שום דבר, אלא בא לתת ספרות, זאת אומרת, האיכות של הביטוי, שסך הכל מה שמחפשים, במיוחד בימינו בספרות, זה כן, זה מה שימשוך אותי להיכנס לאותה בועת זמן, בועת דמיונות, בצורת ביטוי מיוחדת, זה נקרא ספרות, של ימינו הכל פעם. אז האם יש פסול, האם אפשר, האם אנחנו יכולים לפסול את הדבר הזה? והיה ולא ננסה, ונגיד, לסברה הזאת שאני מעלה פה מקודם, להשתמש בתג החלף, טוב, 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 לא מוכרחים להגיד את זה. נגיד, ולא מוכרחים להגיד. אז האם נגיד שבמצב כזה אין פסול? נגיד, אם איתרנו את תיאטרון, אז למה שלא נפיר ספרות כזה? ואם נתיר את זה, אז נגיד במקום שזה פנטזיה גמורה, מבדה גמור, אז האם זה מותר בשביל הבידור? אז יכול להיות שאיך נגיד שלא יכול לבוא רע ולהגיד אסור. יכול להיות שאני יודע כמו שרבי מאיר אומר, בסדר, אז יש אנשים שצריכים את זה. אני מקווה שהבן שלי לא יצטרף את זה. אני אשתדל ליצור את הבית שלי בצורה כזאת שבני ביתי לא יצטרכו בידור כיוון שהם שוממים, ולא יצטרכו לפתור את בעיית הבידור שלהם בצורה כזאת שנבדים ושגיעה בדמיונו. אני מניח כל אומנויות שבעולם אינני מלמד את בני אלא תורה. אבל והיה ומישהו לא כזה, אז מה? אז הוא פסול? הוא אסור? יכול להיות שלא. ושוב, וודאי, לעולם לא יהיה בצורה של אידיאל, במקום שהחברה, פרס וצלצולים, אתם מבינים כיום, אתם מבינים? ככל שהדבר נלוז יותר ושפל יותר, ככה העוצמות של הזרק אורים עליו הם גדולים יותר, והפרסים, וזה, אתם מבינים, פרס אוסקר, פרס אירוויזיון, פרס נקניקים, הם עליהם ידברו ברקלמות אינסופיות. אז זה אסור. יש לזה תשובה של הנודע ביהודה. אסור להשיח את הדעת של הציבוריות אל נליזות. אסור לעשות לדברים כאלה פרסומים, ואסור לעשות טרס גדול סביב זה. יאללה, כמו שאמרתי מקודם, אתה צריך את זה, תעשה ותהיה בשקט. כי האווירה, טרס גדול צריך לעשות מצדיקים, מרב אריה לוין, מחכמים, ממדענים, מי טובים, מי יפים, מי גואלים ומי מנהיגים, במקום שמנהיגים לטוב. כי על פי הצלצולים שאתה עושה, אתה מחנך את הציבור לזה, אתה מושך את תשומת הלב, אתה גורם אווירה ציבורית. במקום שאווירה ציבורית מעריכה את הממדים האלה, זה רע מאוד. טיפוסים כמו עמוס עוז זה תת רמה חברתית. זה לא נושא לכבוד ולא נושא לדיון. יישב יותר טוב שלא ייצור עם הניבולי פה שלו, ניבולי ספרות שלו, אבל בעיקרון האיכות הספרותית, והיה ואין שם איסורים, לא צריך לתפוס נפח. הם לא אנשי רוע, הם אנשי בידור. זה כמו קלייזמרים של פעם, אתם מבינים? אז יש אחד מנגן, כי יאללה הוא בא לחתונה, אתה מביא את הקלייזם. תן את המשכורת שלו. כתב סיפור. ספר לנו, ספר למשהו מאמין, ספר לנו. אז זה בשולי החברה. זה מה שנקרא יושבי קרנות. שיהיה גיבור של קוף. יושבי קרנו, ואל תעשה את זה רק הורים יושבי קרנו. טוב, לא יודע אם הציתי או תקפתי בכלל את העניין, אבל תסתפק ממה שאמרתי. כן.
אני רוצה לעשות איזושהי פעולה, ואני רואה שיותר מדי פעמים הפעולה הזאת היא מתבטאת, זאת אומרת, אני לא מצליח לעשות את זה, ובכל מיני מקרים מוזרים. אני יכול להגיד, טוב, הבנתי, כנראה יש כאן סימן משמיים, אני לא צריך לעשות את זה, אני צריך ללכת למשהו אחר.
לא יודע.
האם...
רק יש סימנים מהשמיים. דברים שאתה אנוס עליהם, זה סימן מובהק מן השמיים, והקדוש ברוך הוא מדבר אליך בשפה ברורה. זה לא סימן, זה פשוט דיבור אלוהים בשפה ברורה, שאומר לך שאתה לא רוצה. זאת אומרת, דבר שאתה אנוס עליו, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה סימן מהשמיים. מותר לך להגיד, תראה, שמיים אמרו לי כך וכך. בדרך כלל מי שמדבר על מה שאמרו לו מהשמיים, זה סיבה להשפוז. אבל בעיקרון, יש בני אדם שיגידו, אמרו לי מן השמיים, וזה וסר. כי נאנס על דבר, נאנס, לא אמר, אתה מבין, נאנסתי, אני לא מצאתי את ה... לא יודע, לא מצאתי את המשקפיים, אז לכן נאנסתי, לא קראתי. תחפש, תמצא. זה לא נאנס. נאנס. יש מקרים שלא אוניס. עשה את כל מה שיכל לעשות, ו... קרה משהו ולא הצליח. כנראה, ואתה לא יכול לעשות. כבר לא יכול לתקן. נגמר. זה נקרא מן השמיים. אז בסדר, כנראה שזה מה שמן השמיים רוצו. אמרו לי לא לעשות את זה. זה לגיטימי. זה סימן טוב, אין בעיה איתו. יש עוד סימנים, אבל הם כבר יותר בעייתיים. אבל זו סוגיה מפורסמת, נמצאת בגמרא, אולי אתם מכירים את זה מהתנך. הנה, אליעזר עושה סימן, ויונתן עושה סימן. בשני הסימנים האלה הם סימנים עם שכל, זה לא... יש סימנים כאלה של לא תנחשו ולא תעוננו. מי מקלו יגיד לא. רציתי ללכת, איך שיצאתי, בום, נפל המכה. סימן שאומרים לי לא ללכת, או ללכת לכיוון הזה והזה. אז זה סימן לחמורים. וזה עוד יותר חמור מזה, כי זה איסור דאורייתא ממש. דבר חמור מאוד לשים לב לסימנים כאלה. חתול שחור או כדומה מאוד, זה איסור דאורייתא. זה טירוף, וזה... על זה נאמר כל מי שלא חש. על כבוד קונו, ראוי לו, רטוי לו, שלא בא לעולם. על זה אומר הרמב"ם, שכל מי שלא חס על כבוד קונו, כבוד קונו, כבוד קונך זה השכל שלך. כי כבוד קונך זה מה שמתגלה בשכל, ואתה מזלזל בשכל. אתה מזלזל בשכל של עצמך. אתה לא בן אדם, חבל שנולדת. וזה דבר שלתורה יש גועל נפש מזה. כי בן אדם צריך להיות רציונלי, לשקול את הדברים על פי השכל והמוסר, ללכת בביטחה עליהם. ובמקום שזה לא שכלי, ובן אדם אומר, רגע, אבל זה היגיון, אז לא על זה אנחנו מדברים, מדברים על שכל שכל. אבל הנה, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתיק הדרך ושתה, את אותה, אז גם בחזל כמו אומרים, רגע, ואם תבוא חיגרת, ואם תבוא סומה, מכל מקום אין חתן אומרים בקשר לא כאון ונזדמנה לו רבקה. אבל מכל מקום יש בזה סימן, אתם יודעים? סימן פשוט, היא טובת לב. אמר, עתיק הדך, ועוד איך שהיא ביצעה, שתה, גם לגמליך ישאר. נו, זה סימן, זה באמת סימן. אתה רואה, יש דברים קטנים, צורות התנהגויות קטנות, שהן מיד מגלות מי זה אדם. אז זה באמת סימן, זה סימן טוב. למזל טוב. אותו דבר יונתן. אז אם יגידו לנו עמדו ואנחנו ניגשים אליכם, זה סימן. הם אומרים לנו, עלו אלינו. כשהם אומרים, עמדו, לא לזוז, אנחנו נגשים אליכם, הם לא מפחדים מאיתנו, תזוז, אנחנו נטפל בכם. נברח. כי זה אומר לנו בהיגיון, המצב הפסיכולוגי שלהם הוא כזה שהם עם הרבה ביטחון. הם מפחדים לזוז, הדהמנו אותם. הם מפחדים לזוז. אומרים, בואו, בואו. בואו, בואו, נעלה אליהם. נמשיך. זה תפיסת המצב הפסיכולוגי, והוא סימן. אבל זה ממין העניין, אתה מבין, זה לא, תראה, אם נראה ובדיוק האורבים יקראו קרא קרא, אז, זה מעצם העניין. אז מזה אפשר לעשות סימן, כי זה היגיון. אבל בלי היגיון, עשו. אז עד כאן בגדול. ושוב, בקטן, לא יודע, מקרים קונקרטיים. תמיד דברים קורה. אני רוצה לצאת, בום, אהרון אופן. עוד פעם רוצה לצאת, תקבל טלפון, סבתא של דודה שלי חולה. עוד פעם רוצה לצאת, לא יודע דברים כאלה. כבר צריך לדון. לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא אמרתי כלום. לפעמים זה יכול להיות איסור. לא יודע, צריך לדון. הבאתי דוגמאות שבהן, לא רק שזה לא איסור, זה נכון, מותר כתחילה, זה בסדר. והבאתי דוגמאות על דברים שמאיסור מוחלט. עכשיו, לא יודע, שאלות סתמיות, אני לא יודע עליהם כלום. סליחה? א', מרימי טלפון לרב אבינר, סוגרים את העניין, מה הבעיה? קרה לי כך וכך, מה הפסק? איך דני? לא יודע איך דני, נתתי לך פה קצת, קווי מתאר לקצוות, בדיוק קונקרטי. אני יודע, יש עוד דברים, יש גורל הגרה. אז כנראה זה מותר, אבל איך, מי ומה? רבי אריה לוין, רבי רפואי לוין. אם עושים, כמעט זה בסדר. אחר כך אומרים, יש כל מיני סימנים, וכיום אין להם סימנים, הרי בכותב להם מכתבים. אז אני לא יודע. אני מציע לשאול את הרב אבינר הזה. רק מציע, רק מערער, האם זה לא... אני בעיצו ישאל, מקלו יגיד לו, מה קורה פה. אז אני מתאר לעצמי שרב אבינר יגיד לו, לא, זה לא כל כך חמור. אם כן, אני מתאר לעצמי שהוא גם לא ימליץ. אני ודאי לא ממליץ ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת, לא בטוח שזה אסור, אבל תחפש לך סימנים אחרים. כן. שלומי.
היום בקורא מפרשת, זה לא בעצם. השאלה שלי היא, ברור שהגורם לזה הוא תאבד. ירידה במורות, מילות הספקות יותר טובות. אבל השאלה אם, אני מסתף את זה שהתאבד שלנו, זה מתחיל השקלות הורפו, כשיש כאן העלה, העלת פורשת בעלפה לרמה יצל רועש פורש בושב,
תראה, האופציה הראשונה שהעלית יצא לי לקרוא עליה בספרים. רב צדוק ברסיס הלילה עמוד 166 באזור, יש לו דרוש מדהים על חנוכה, יכול לצייר שם, קצת ימינה, שמאלה. ויש לו דרוש על הנושא הזה, ואומר את מה שאמרת. שבאמת, לא במילים, אבל ממש את הרעיון, הדיאבת שלנו זה על כתחילה של הקדוש ברוך הוא, וזה מתעלה בזאת תורה שבעל פה להיות תורה שבכתב, וזה עם... כן, תלות הדור. הסברה היפה שאתה מעלה שלעתיד לבוא, רגע, האם תהיה תורה בעל פה, תורה בעל פה? לא יודע. זאת אומרת, לא... מעולם לא למדתי על זה. אני לא זוכר כתוב בשום ספר שראיתי. לא שמעתי אף אחד מרבותיי מדבר על זה. אז אני לא יודע. אז צריך יהיו. אולי כתוב על זה. אולי תורה חדשה אמיתית תצא. כל התורה כולה היא הבל בפני תורתו של משיח. אם יש בוטים כאלה חסידים, אז ירננו עצי יער. למה? כי יפסיקו לכרות את העצים בשביל לעשות מהם ספרים. ועשות ספרים הרבה, לכן אין קץ. ככה אומרים. כי המצב אידיאלי, תעזבו את הספרים, בואו תחזרו לחיים. יש במדרש שאומר, בעבר תורה נתתי לכם, בעבר, זה מטבע לשונית של הרב, בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. זה מבוסס, זה בסיס מדרש, זה קרוב ללשון הזה, לא בדיוק, אני לא זוכר אותו בדיוק, זה בערך בעבר הייתה חוכמה שלי עם חיה בעבר התורה הייתה לעתיד חוכמתי מחיה אתכם, משהו כזה. אז המצב הזה ששפוך פרוחי על כל בשר וניבו בניכם ובנותיכם בחורכם חלומות יחלומון וגם על העבדים ישפוך פרוחי. עכשיו אני חושב בכל רם, אולי אין חינם מזה מצב כזה ש... כל נבואות, אז גם לא צריך ספרים, אז התורה תהיה בעל פה. מה זה? אולי. צריך עיון. כן.
אפשר לגבי השאלה שלו הספרות, יש ספרות שלא רבנים כתבות, אבל אני חושב שיכולה להוסיף הרבה להגיד לאישיות הבנה, למשל שי עגנון נכתב לספרות שלו שממש יש בה הרבה מוסר יהודי, הייתי אומר שלא יפה כל רבי היה יכול לכתוב דבר כזה, משהו כמו שרבי נחמן משהו כזה. הרבה רבנים גם פה ממליצים לקרוא את הספר של נתן שרנסקי, שלא עיר הרב. הרב אלי מציט אותנו כל הזמן מאלטמנט וכאלה. אני לא חושב שהוא מתכוון שאלטמנט זה מוסר, אלא יותר בטלה של העמקת האינטליגנציה, כן, הרחבת אופקים כזה. האם בהרחבת אופקים מקורות לא דתיים, זה בסדר, פה זה לא חשוב כאלה.
טוב, נתחיל מהסוף, אז התשובה היא כן. ונחזור להתחלה, לא כל כך, לא התייחסתי בכלל בדברים שלי לבנייהו, לא התייחסתי בכלל למימד שאתה מעלה. כאילו זה לא כל כך... בכוונה הבאתי את ה... הנקודה שעליה אפשר להתלבט, כי במקום, תראה, לא רק מישהו רב יכול להגיד דברי תורה, ואם אתה לא רב, סימן שכל מה שאתה אומר זה לא דברי תורה. עד כאן משפט אחד. משפט שני, דע לך שכל מה ששייך לשכל, באמת שכל, זה על ציר התורה. זה עד כדי כך, כך עד ש אני מציב פה שאלה שאין לה ממש פתרון, והוא שדברי שכל במקום של שכל ישר, שכל, מדע, מה שהולך תמיד ביחד עם המוסר, ככל שהאופקים רחבים יותר גם המוסר מתרחב ונעשה איכותי יותר, יש שאלה האם יש הבדל בין זה ובין תורה. הרב מציב באחד המקומות שאלה אם יש בכלל הבדל בין מדע לבין תורה, ואם כן, מהו? מתי הדבר הופך להיות מדע, מתי הוא הופך להיות תורה? והמסקנה שלו, הוא לא יודע. לא ברור לו. לא ברור לי, לא ברור לרב קוק. אני לא מכיר עוד סוגיה אחת, כל מה שיצא לראות מרב קוק, שרב קוק מסיים בלא ברור. אבל השאלה הזאת זה לא ברור לו. לא ברור לו מה ההבדל בין מדע לתורה. הוא מביא לזה ראיות מהתורה. ומכל מקום, הרב קוק אין לו ספק שמותר ללמוד מתמטיקה בשירותים. אבל אסור ללמוד תוספות בשירותים. אבל מאידך, אז בוא נגיד, בגמרא יש מתמטיקה, ובגמרא יש מדעי רפואה. רפואה חיית, אוי ואבוי מי שתנהג על פיה כיום, אבל מבחינה עקרונית, חז"ל לא חושבים שכיוון שהם אומרים לך ידיעות מדעיות, אז לכן זה דבר שהוא חול ואסור ללמוד טוב בית המדרש? לא. יש מסכת צרכים, מסכת מי שחזוק אורדייקוס, רשימות ארוכות של כל מיני עצות רפואיות. אז משמע שרפואה זה חלק מהתלמוד. רפואה מותר ללמוד בשירותים, אבל את הדפים האלה, שאוי ואבוי מי שיתנהג על פיהם מבחינה רפואית, אם כי הם נכתבו למטרות רפואיות בגמרא, אסור ללמוד בשירותים. כי זה מהגמרא. אז מה ההבדל? רפואה אמיתית שאתה יכול להתנהג על פי המותר ללמוד בשירותים, אבל רפואה של ימי הביניים אסור לך, כי זה דברי תורה. זה בעצמו שאלה מביכה. אז יש לנו תשובה, כי חז"ל אמרו את זה, זה קדוש, בגישת חז"ל לא נתן את זה לשירותים. אבל בעיקרון, באמת, חז"ל, הסיבה שאמרו את זה, כי חשבו שזה מדע. ובימינו זה לא. אבל, אז זה מה שעושה את זה אקוויוולנטי לגביהם עם התורה. אז הם הכניסו את החי, זה בתלמוד הקדוש. אז מה ההבדל? לא ברור. הנה, אני מביא לך שאלות שאין להם פתרון. מבוכה. אז על זה ודאי, מה זה נקרא ספרות? זה קשור לספרות הקודש. מה שבונה אותך מבחינה שכלית ומוסרית, זה קודש.
גם שי עגנון?
עכשיו תראי, למשלה, אני מכיר את שי עגנון. אז אל תמרח אותנו במילה שי עגנון. שי עגנון, אז יש מאוד דברים נפלאים. השנים הטובות של שי עגנון, ממש נחמד. טוב, אפילו דברי תורה, וזה, וזה, קצת דמיונות, אבל סך הכל. גודל של דברי תורה, והרעיון בכללותו, והתרת ישראל, ויסודות מהמדרשים, אפילו הניסטר, ועל פסיד זה הוא בונה את הסיפור הנחמד שלו. מה רע? רק אהבת תורה, ואהבת מידות טובות, ואהבת ארץ ישראל, נוצרת על ידי זה. מה רע? מדי טוב. זה ממש תורה. כל פנים, זה לא ספרות. אין בה שום בעיה, זה דבר חיובי. אבל הרופא וגרושתו, זה זימה. טוב שאתה לא בקיא. על כל פנים, רק אל תעשה לי שי עגנון, אתה מבין? כי שי עגנון זה בעיה. זה דבר קומפלקטיבי מאוד. אז הזכרתי פה את השנים הטובות, הזכרתי תהילה. אז יש כמה דברים טובים. אבל אתה לא יכול לקחת ככה את שי עגנון. שי עגנון, טיפוס בעייתי, דעתי, הוא כויפר. זה אדם מאוד בעייתי וספרותו בעייתית. ועד רבה, בציבור הרחב, הם לא, הוא נראה, דתי וזה וזה וזה. אז, בסדר, הרופא הוא גרוש, אותו מי שהגיע לשם, אז הוא יודע שזה פשוט זימה. אז זה מהספרות שמיישרת קו, עם, לא יודע, ייתכן שזה היה בוורסיה החילונית שלו, אז הוא כתב את הסיפור הזה. וזה סיפור שהוא בסור, מבחינה התחתית. אבל יש לו דברים מאוד יותר מסוכנים מזה, כי הם בכלל לא ניכרים שם שיש שם את הכפירה. וחוץ מזה, אני לכשעצמי, זה לא נושא פה עכשיו, אני לא עסוק עכשיו בזדמנות, אני אתן לכם שיעור בספרות, אבל זה לא נושא. אז אני לא אסביר לכם, אני חושב שספרות, אני נגד שי עגנון בכלל, כי עיקרון, שי עגנון זה דבר רע, לפי דעתי. דבר מזיק, מזיק ליהדות ולתורה. זה כשאתה מדבר שי עגנון. בסדר, אז יש בו דברים טובים. זה חלק מהבעייתיות שלו, אבל אני רק, מאחר שאמרת, האם שי עגנון? אז אם כבר אתה מציג שי עגנון, אז אני מציג לך בצורה פרובוקטיבית, זה רע. אבל בצורה נקודתית, אז בסדר, אז יכול להיות דברים טובים. אבל אני, כשאני הייתי לבניון, אני הייתי במקרים כאלה שאין בהם לא שכל ולא מוסר, אלא בידור, נקודה. זה היה מזוכי דמיון. זה אני קורא, ספרות בימינו. לא מחפשים שם מסרים, לא אהבת תורה ולא אהבת האדם ולא אהבת מוסר ולא כלום. אלא הרי פוטר, זה נקרא ספרות טובה, אתה מבין? אז על זה... בוא ניקח את הדברים במקרים הקיצוניים, והם הנורמטיביים. אז זה, בוא נקרא לזה ספרות, מה שקוראים כיום. אז זה אני אומר, תשמע, או שזה אסור, או שזה... זה העיקר תשתוק. שלא נשמע ממך. אבל זה משהו באזור הזה, זה מה שאמרתי פה. במקום שיש שם שכל, יש שם מוסר, אז מה אנחנו עושים חוץ מאשר שכל ומוסר? במקום שיש שם מדע, הרחבת אופקים, דקומנטריה, היסטוריה, זה חלק מהדברים. שמע, אתה לא יודע אותם, איך תדע תורה? השכל, מה אנחנו רוצים אם לא שכל? הרחבת אופקים, ידע היסטורי, ואם יש סיפורים היסטוריים, שהם יכולים, בסדר, על ידי אמצעים, סיפור סיפור, אולי לא בדיוק בדיוק, אבל בדרך זה, אז מעביר לך רקעים היסטוריים חשובים. חשוב מאוד. זה כתחיל איזה בכתחיל. גם את זה אני לא הייתי מכניס לבית המדרש. אבל זה יעלה על הדעת שאנחנו נגד.
אני נגיד הרב מרדכי אליהו, נגיד, או כל שהוא רב גדול, אתה, כמו שאמרת קודם על הזמנים חז"ל בגמרא, שמתאים דברים שלנו מדעים, נגיד, ניתן לי עכשיו פה איזה משוואה מסובכת במתמטיקה עם פתרון וזה, המקום של זה, זה בשירותים או בבית מדרש?
בטח בשירותים. זה כמו שהמשפט שפתחתי אותו. לא כיוון שאמר את זה לא רב, סימן שזה לא תלמיד, שזה לא דברי תורה. ולא כיוון שאמר את זה רב, סימן שזה דברי תורה. בשעס, כל מה שכתוב בשעס זה כמו דברי תורה, גם במקום שזה מתמטיקה או אסטרונומיה או רפואה ארכאית שזה כבר קיצור הזיות גמורות לגבינו, זה דברי תורה. אבל שאומר לך לא יודע מה, אומר לך איזה רב הכי רב גדול בעולם ואומר לך איזה משהו, זה לא כל מה שאומר דברי תורה. תן לך פתקה, קנה לי במקול שתי שקיות חלב, דברי תורה, אסור להכניס את זה לשירותים. מה קרה? טוב, לילה טוב. טוב, אז מה אני אגיד לכם? מה יש לי להגיד? מה יש לי להגיד שאתם לא יודעים? מה כבר יכול להיות? ועוד על בסיס מה דיברנו. או שאפשר לדבר על זה הרבה, או שאפשר להסתפק. לא טוב. מה יחסל? לא טוב. יש לנו המלצות חמות לכיוונים נוספים. כל פנים, במיוחד שהקריירה זה ראש עולם הערכי. כל פנים, בתור מסגרת תרבותית ערכית, שהיא מה שאמור להיות מושג חיובי, שאני לא יודע מה, שכל בת היא אמורה לשקול, רגע, למה שאני לא יהיה כזאת, זה הכיוון של החיים שלי. מצב תרבותי כזה הוא מצב תרבותי לדעתי נכה, מצב חולני, מצב לא בריא. אני חושב שבתרבות בריאה יכול להיות שבסוף תהיה הוא דבורה, אילה, נביאה, אשת לפידו, אפשר להגיד קריירה מרשימה, ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"לית, שופטת, נביאה, מה עוד? גם אשתו של לפידו. טוב, אבל מה נגיד, דמות מרשימה לכל פנים, ואתה מבין, לא רק עשתה קריירה, הנה אנחנו יושבים פה 4,000 שנה אחר כך אומרים תשמעו דבורה, מי לא מכיר את דבורה? נראה בן אדם שבעוד 5 דקות מישהו בעולם ידבר עליו, כבר בן אדם ירגישו שעשו את היומית שלהם, את ה-120 שלהם, דיברו עליי בכל העולם, אבל מי בזבז את זמנו לדבר על מישהו? אז בני אדם הם מאוד רוצים את זה, הנה, אז הגברת עשתה את זה. אז אני חושב שבחברה בריאה ונורמלית, אז בוא נגיד, אז בסוף יש גם אשת קריירה. אבל זה לא שכל אב מלטף את ראש ביתו ואומר לה, ביתי, נו, בתקווה שגם לנו במשפחה תהיה איזה דבורה אחת. זה ממש לא. הברכות שאנחנו מברכים את ילדותינו זה שמח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה, מין נשים באוהל תבורך. בסדר, לפעמים יש מצבים בחיים, מצבים אישיים, כל מיני מסיבות. מה גלגל את דבורה להיות דבורה? להערכתי פשוט הכישרונות שלה. הייתה טיפוס מדהים, טיפוס בעל כישרונות, בעל יכולות, ועצם העובדה שלה בימים היותר קדומים של האומה מעידה שמעולם לא נחסמה האישה בישראל. והיה ועובדתית לא נמצא גבר ברמה של דבורה, אז לא אמרו לה דבורה, מעמד אישה שמעת עליה שם בריבוע שבין בין הכביסה לצלחת למטבח קדימה, לא? אז ו, 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 אז מעמדה היה תחת תומר דבורה,
בסדר,
לא נחסמה. באמת יש בדברי חז"ל כבוד גדול לעם ישראל שאישה מושלת בו, אז יש ביקורת על עם ישראל שהדמות האולטימטיבית שבעם ישראל, הדמות הכי גדולה בעם ישראל זה אישה. אין ביקורת על דבורה, זה לא שהיא לא בסדר, רק זה חושה של החברה שהגבר הכי גדול בו הוא אישה. אבל בעיקרו יכול להיות כדוגמתה היה לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל, אבל זה טוב, חברה בריאה שיש בה תופעות יוצאות מן הכלל, כי בחברה בריאה יש המון תופעות, אבל יש כלל, וכשיש כלל אז בריא שיש גם יוצא מן הכלל, ולגיטימי להיות יוצא מן הכלל בתנאי שלא תעשה את זה לאידיאל. אני חושב שהכבוד הגדול והערך הגדול והאידיאל היותר גדול שאישה שתגיע לגיל 80 תסתכל אחרי, תסתכל אחורה ותשאל מה הייתי בחיים. אז אני חושב, על כל פעמים, אני לכשעצמי מעריך לאין שיעור אחת שתגיד הבאתי ילדים לעולם, ילדים החמודים האלה שהפכו להיות בעלי משפחות בריאות, שמחות, נורמליות, טובות להם, לאדם, לחברה, לאנושות, לאומה. וזאת גאוותי, שהם כולם יודעים את הימים כלילות שאני עשיתי למענם, ואת החום שנתתי להם, ואת העדינות, ואת האהבה, ואת השקט, שזה מה שיצר להם את הנפשות הבריאות שלהם, שהיוו תשתית לכך שבעם ישראל יהיו אושיות משפחות לדורות הבאים, יהיו בריאים בנפשם, שמחים וטובים, ויכולים להיות יצירתיים וחכמים וקרייריסטים במקום שהם גברים. וגם זה, אם כל הקריירה זה בשביל לעשות את הרושם ולקבל את התשואות מבחוץ, לא, 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 לא לזה אני מקווה, מתכוון קרייריסטים שיש להתגאות בזה. אבל במקום שבן אדם עשה איש שיגיד מה פעל ועשה לטובת עצמו, משפחתו, חברתו, עמו ועולמו, והוא מסתכל בין 80 לאחור ויגיד זו הייתה משמעות חיי. אז בסדר, מי שיבוא ויגיד גידלתי משפחה ותו לא, טוב, אני לא מזלזל גם בזה, כל מקום זה תשובה, הייתי רוצה לשמוע תשובות נוספות. אם כל הגברים יענו את זה, זה מתחיל להישמע לכך טוב, כי גברים צריכים לענות על עוד דבר, בטח לגדל משפחה זה דבר מאוד מאוד בסיסי, אבל אחרי זה יש עוד דבר, בד בבד עם זה יש עוד דבר, יש עוד דברים. אבל התשובה הנשית זו התשובה המכובדת מכל, את שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. הנה יש את הקריירה, היא אומרת אני כמו האימהות הגדולות של ישראל, אימא. להיות אימא, להיות אימא זה לא הכוונה לקנות מיקרוגל במכונת כביסה ולדאוג שהילד ידע איך להפעיל אותם, זה לא אימא. זה אולי אימא של ימינו, אני קורא להם זה אימאות שבין השעה 4 ל-6 אחרי צהריים, עד שהדמות המותשת הזאת מהעבודה מצליחה להשכיב את הילד בתקווה שלא ינדנד להם בלילה ויוכלו גם לצאת קצת לבלות לעצמם, כי סך הכל בן אדם מוכרח לנשום. זה סוג האימהות של ימינו, וכתוצאה מזה זה סוג הילדים של ימינו וסוג הפסיכולוגים של ימינו, או כל הבעיות. אפשר זה הכל קוהרנטי, זה הכל זה גורר את זה וגורר את זה, יש קשר בין הדברים ועוד הרבה מאוד דברים. בכל פנים, להיות אימא זה נורא קל, אבל להיות אימא טובה זה מאוד קשה, מאוד 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 קשה, וזה משימת חיים. ש... אני בכלל בשפה ברורה, אני לא מכיר הרבה אמהות טובות, במיוחד לא בימין. זה מצרך נדיר. אז במסגרת זאת, כן, זה עומד בסתירה, או אשת קריירה או אמא טובה. ואמא טובה זה ערך חשוב מאוד לאדם, למשפחה ולעם ישראל הבריא והשפוי, שיהיו בו פחות טיפוסים שזקוקים לדוקטורו שלהם, להוציא את הכספים שלהם על על בילויים ועל פסיכיאטרים. והכל קשור. ואחר כך יש גם השלכות. בן של אמא לא טובה, יש לו קשיים עם אשתו. אנשים לא מעלים על הדעת, אבל זה כך. ובדורנו יש מעט מאוד אנשים שאין להם קשיים עם בזוגיות שלהם. הם נדירים. זאת אומרת, קשיים בזוגיות יש לכולם בליינד. רק, בסדר, לומדים, מתקדמים, מסתדרים. אבל, תשמעו, מתי? זה כל מיני, אני יודע, אתם יודעים מה שווים הסטטיסטיקות והסיפורים. אבל, מספרים שיש סטטיסטיקות, שמעתי לפני שנים רבות. אני יודע, סיפר לי חבר שהיה בפום, ובא אליי מהפסיכולוג הראשי של צה"ל, סיפר להם על זוגיות, דיבר שם על על זוגיות. ואז הוא טען ש 80% בכלל הנשואים בארץ לא מרוצים אחרי הזוגיות שלהם. הוא אמר שזה נתון מדהים, איך 20 מרוצים. אבל שזה המצב, אני אומר, זה תלוי באמהות. זה כתוצאה מהאמהות. לא רק, כמובן. גם. וזה גורם משמעותי. האדם נשרט בגיל אפס. באמא שקמה לילד או לא קמה לילד. יש לה סבלנות לילד או אין לה סבלנות לילד. בחום שהוא קיבל, באהבה שהוא קיבל, בסבלנות שהוא קיבל או לא קיבל. ובהתאם לכך, זה גם במשקעים הנפשיים העמוקים, כמה סבלנות יש לו למי שלא בדיוק מתאים לו, ועולה לו לעצבים. ואין בחורה שאחרי שאתה חי איתה כמה זמן, היא לא מתחילה לעלות לך לעצבים. ואז זה גלגל. היא מצבנת אותך, אתה מצבן אותה, כמובן היא מצבנת אותך בגלל שאתה מצבן אותה. וכן הלאה. ואחר כך, איך מתגברים על זה? אז תראו. אז... וכל זה, אז מה, אני צריכה להיות שפחה? מה, אני צריכה לקבור את החיים שלי? אז מה, אני לא עושה כלום? ככה מדברות, קיצור, שם רחם עליהם לפי דעתי, אבל כולם מדברות ככה, אז כולם זקוקות לרחמים. קיצור, אני חושב שהחברה שלנו חולה עד העצם, ומגדירי המחלות שלה זה המבנה הנפשי של הבחורות, מה שהן רואות את עצמם, איך הן רואות את עצמם, מה בכלל הן רואות את עצמם, מה נקרא, שהן יעשו הצלחה בחיים, מה יהיה טוב להן בחיים, איך שהן בכלל מבינות את מושג הטוב. זה שורש המחלה. כל פנים, שם נמצא הקלקול. וכן, במקום שבכלל זה נושא לדיון עם אשת קריירה, או אולי לא, אם כן, אז מה אני צריכה לעשות? אולי. אז יש פה בור בלי תחתית של בעיה שצריך לטפל בה. הרבה הרבה מרכיבים, אבל הכל מתחיל באמת מחינוך. צריך כיום לחנך, צריך לחנך את האנשים, צריך להסביר לגבר מה זה גבר, צריך להסביר לאישה מה זה אישה. זה לא ברור. אתם יודעים, כיום עסוקים בתשטוש של כל דבר, כל מה שאתה יכול לתשטש, תשטש כתי יכולתך. במסגרת זאת, אז מטמטמים לנו את המוח על השוויוניות וכו' וכו'. זה עולה לנו, עוד לפני שזה מגיע לסוגיה הידועה, שמה שזה עולה לנו במחיר ביטחון והכחדת צהל, אבל זה מגיע למחיר קיומי במבנה האישיותי, בשמחת החיים, בשלוות הנפש, במבנה האישי והמשפחתי והזוגי והדורי של כל החברה כולה. בקצרה, אשת קריירה זה לא הכיוון. מה כן? צריך ללמוד להיות אידיאליסט. זו התכונה הכי עצמית של האדם, גם אם היא נקבה, אולי עד רבה, בכמה מידות, בנות יותר מוכשרות להיות אידיאליסטיות מאשר בנים. הן באמת מסוגלות להיות אידיאליסטיות. אבל מקום כל צריך לחנך אותם ולהסביר להם שכמה להיות עצמך, להיות, תזהה את עצמך, תהיה את עצמך. אם את בחורה, אז תהי בחורה, תהי אישה. וזה דבר נדיר למצוא כיום, שהיצור הזה עם גוף של אישה הוא גם אישה בנפשו. זה דבר לא מצוי. כל פנים, לא, אני לא אומר במוחלט, אבל יש שם אי סגירות על הזהות. זה בעיה חמורה מאוד. אבל לא לחשוב שרק הבחורות הן, יש להן כל מיני מרכיבים גבריים באישיותם. אלא בהתאם לכך, אז גם הגברים, יש להם מרכיבים נשיים באישיותם. אז נמחקת להם הצורה. זה קלקול, מחלה וצרה, צרה, צרה צרורה. זה דבר שהוא לא התקלקל בין לילה, ולא בין יום, ולא בין שנה, ולא בין 20 שנה. זה קלקול שהוא תוצאה של התנבנות תרבותית שאורכה כבר 150-200 שנה. הוא אומר לה, את הקלקול הזה לא מתקנים בין לילה, לא בין יום, ולא בגלל שהנה, זרקתי לכם כמה סיסמאות, וכאן אני אומר לך, תדעו, חלק מכם מססמה לא טוב, אשת קריירה. לא יפתור את הבעיה. לא הייתי רוצה להתבטא בצורה פסימית, אז לכן אני לא אתבטא, זה אפילו לא מתחיל לפתור את הבעיה. אז אני לא אתבטא. אבל אני מתכוון להגיד שזה מה שקולקל לאורך עשרות ואולי יותר שנים, צריך להיות מתוקן על ידי מאמץ למפעלים אינטנסיביים של עשרות אם לא יותר שנים, שבמאמץ לחזרה בתשובה. צריך לתקן את הדברים לאט לאט. נסביר לבנות, נסביר, להעביר בכל הכל פחות הרעיון המפקפק בכלל בכל הכיוון הזה של התרבות המופרעת הזאת, התרבות המערבית שאנחנו שקועים בה על למעלה ראש. צריך קודם כל ליצור את רעיון הפיקפוק בכלל בערכי התרבות המערבית, ואחרי כן נצליח להציב את ה ערכים האלטרנטיביים, אולי זה בא במקביל, אולי אפילו להפך, הסדר הוא הפוך, תציב ערכים אלטרנטיביים בצורה ברורה, צבולה, יציבה, מוסקה, שכלית ועוצמתית נפשית, זה יוכל ליצור איזה פיקפוק במה שכולם פה משתפים, תכף במסגרת העדר הזה, כסוס כפרד, שטיפת המוח הזאת של ההמונים המזעזעת את כל מי שקצת מפעיל את השכל, אבל זה מה שקורה. זה אולי יתחיל לעצור קצת בעד השיטפון הזה, ואחר כך יתרבה שכל אחד ישתדל להציל את עצמו, לבנות את עצמו, לשקם את עצמו, ותאם לכך ננסה לשקם את משפחתו ולבנות את עצמו ואת משפחתו. מה יותר טוב, יש סיכוי שבדור הבא יוכלו אולי להיות עוד יותר טובים, עוד דור, עוד יותר טובים, בעזרת השם. אז יהיה בסוף טוב, אפילו טוב מאוד. כן, מור.
שבת האחרונה נגיע כלשהו רב למחיה שדיבר איתנו, שהייתה לו דעה שקצת סותרת לפחות מה שאני עליהם שמעתי במכינה, מאמין שגם הרבה שמעו דעות סותרות, סיפי רבנים. הייתי שמח לשמוע את דעת התורה שלך בנושא. הוא לגבי מה אני אגיד מה הוא אמר, אבל לגבי מה הסדר החיים שאמור לי הסדר החיים התקין יותר, חתונה או צבא, מה קודם?
טוב, א', אין לי דעת תורה, כי אני לא יודע אם יש למישהו על זה דעת תורה, אלא אפשר להפעיל שיקול דעת. ואני לא חושב שיש מישהו שיכול לבוא ולהגיד, תראה, זה מחייב, כך, הוא אמר, אתה צריך. כל מי שאומר, ומי שלא יגיד, ולו גם הוא הרב הכי גדול בעולם, אז הוא לא יכול להגיד לך משהו מחייב באמת. הוא יכול להגיד לך המלצה, הוא יכול להגיד לך דעת נוטה. הוא יכול להגיד, מישהו תלמיד רחם, אני לומד הרבה תורה, יש לו שכל ישר. הוא ממליץ, יכול לשקול דעתו, נראה לי, לא נראה לי. זה לא זה לא סוגיה שתראה כתוב בסורים, לכן אתה מחויב כך, זה לא עניין מחפתי, אתה מבין? דעתי אישית ש... אני לא יודע. זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לענות על זה בצורה, בקבלנות. צריך לעשות ככה. כולם צריך לעשות ככה. כי לדעתי זה צריך להיות משתנה ותשובה אישית לכל אחד ואחד שצריך להכיר אותו, את מצבו, את נסיבותה וכו'. ובסוגיה הזאת לא יודע איך להגיד, כל תשובה היא לא טובה. זאת אומרת, אין תשובה נכונה, זאת אומרת, גם לאיש הנכון, מתי שהתשובה היא לא תבוא גלובלית, לא תבוא בקבלנות, שכולה, אלא התשובה היא תהיה, יש בחור, מספר את הנסיבות, ובן אדם עם שכל, מבין את העניין, ומפעיל כיקול הדעת ועומד. אז צריך לדעת שהתשובה, כל תשובה שלא תהיה, זו תשובה לא טובה. כי לכל תשובה נכונה, יש לה את הנזקים שלה. בכל מקרה יהיה לזה את הנזק שלה. וזה פה זה על התקן של מה האופציה הכי פחות רע, זאת אומרת, מה פחות נזקים. זה צורת השיקול שצריכה להיות, כי בוודאות יש נזק. ללכת לצבא, בטח של ימינו, בלי שאתה נשוי, זה נזק. ללכת לצבא בגיל 19, 20, כשאתה נשוי, זה נזק. בכל מקרה זה נזק. זה נזקים במישורים שונים. פה יובחת בתחום הזה והפסדת בתחום הזה, ופה יובחת בתחום הזה והפסדת בתחום הזה. מכל מקום, מה הנסיבות? כן, אני מכיר מחבריי טובים שאומר שקודם כל צריך להתחתן, כי כיום צבא זה מציאות כזאת שהיכולת להחזיק מעמד עם המתחים המיניים שהולכים שם והנסיבות, זה גם לאדם נשוי זה קשה, אבל לרווק זה פשוט מוטרף. וישנם מצבים בלי אפשריים, וודאי שמי שיש לו פת בסלו בישון חזק, אז זה הרבה יותר קל. לא פותר את הבעיה, אבל יותר קל. אז ודאי שזה מצב יותר טוב, להתחתן. מאידך, תשמעו, למרות שאני רואה מה קורה פה סביבי, לא מאמין למראה עיניי, אבל קיצור, חבר'ה פה לא גמרו לסלסל בשערם והם כבר נשואים. בקיצור, תינוקות מתחתנים. למרות תשמעו דעתי חריף. לעשות ילדים זה לא משחק ילדים. להתחתן זה לא משחק ילדים. להתחתן, כשילדים מתחתנים, זה משחק באש. זה פשוט מסוכן ומזיק, ומי שמשלם את המחיר זה המתחתנים עצמם. ולהיות מבוגר זה לא אחד שיודע לדבר בכל הווה, או יודע לעשות את הפסון של שוקל ו... להיות מבוגר זה עמדה נפשית. יש בן אדם והוא מבוגר. לפעמים בן אדם הם מבוגרים בני 18, אחד מ-100 אלף. על פי רוב בני 18 הם לא מבוגרים. אני מודה, יש אנשים בני 35 והם לא מבוגרים. אשתי אומרת שעד היום לא התבגרתי. בסדר, כל בן אדם יש בצדדים ילדים לא מבוגרים. אבל אני מתכוון, יש איזה סף מסוים של בגרות שצריך להיות. וכשאין, זה מסוכן, מסוכן, מסוכן. המסוכן, פשוט, קיצור, ילדים לא יודעים להסתדר יחד. וחתונה, לעשות מסיבה ולהצטלם, וכיפים של ההתחלה, זה נורא קל. כמו גם לעשות ילדים, נורא קל. אבל לשאת את משמעות העניין, אחר כך, זה קשה, וזה יכול להיות גיהינום מתמשך. ותשמעו, מתחתנים פה בטונות, השמועה אומרת שגם מגרשים בהתאם. והיגיון משום מה עובד. אז זה שכולם, אז התחתן, אז כולם שמחים וזה, ורוקדים בחתונה שלו. זה כאן, שטיות, שום דבר. אבל להחזיק מעמד, חבר'ה, שתגיעו גם עם בת זוגכם לגיל 60, זה משימה קצת יותר קשה. הרבה יותר קשה. אז עכשיו, אז יש פה בעיה, שמאדם הולך, צעיר הוא עומד ללכת לשלוש, שש שנים לצבא. זאת אומרת, רגע, מה יהיה עם טרתו? מה יהיה עם שיותו? מה יהיה עם מוסריתו? מה זה? שיתחתן. אבל זה בעצמו יצא בלתי מוסרית. כי, אז מה? אז פתרת את הבעיה, ועכשיו אתה יוצר בעיה, בעיה שהילדון הזה, שבסדר, בשביל הצבא הוא כבר לא ילדון, אני מסכים. אני גם מודה שהצבא בעצמו גורם להתבגר. ואם אתה תהיה מימפי, אתה מוכשר להתחתן. מי שמסוגל להיות מימפי, יכול להתחתן. אבל לפני כן, לא בטוח. אני מנסה להגיד שתפקיד עושה את האדם. אבל כל תפקיד לפני מימפי עדיין לא עושה אותך מוכשר להתחתן. זה לא סימן שאתה לא מוכשר להתחתן אם אתה לא מימפי. אני אומר, אם עשית תפקיד מימפי בהצלחה, שמע, סומך עליך. גם החתונה. אני, כל פעמים, החרדות, כל פעם שאני רואה ילדים מתחתנים, שאני בסדר, שמח, טוב, וזה, מזל טוב, מזל טוב, אין בעיה. אבל מה שאני חושב עמוק בתוך הלב, חרדות, תראו, יש לי ילד כזה שהתחתן, יש לי ילד שהתחתן בין 19. היום הוא קצין בצהל, בעזרת השם, יהיה בסדר. הם מחזיקים מעמד. אני מקווה לא עוד משלב זה. אבל כשאני בחרדות, אני עדיין בחרדות. לא בגלל שמשהו קורה. כי אני לא יודע שום דבר, עד שיהיו גדולים. אני גם רואה בעיניי שהם מתבגרים. והצבא מבגר אותו. והגיל מבגר. הכל מבגר. והניסויים מבגרים. אבל מכל מקום מסוכן. כל ניסויים זה מסוכן. גם כשאתה מתרתן ובוגר זה מסוכן. אין חברת ביטוח על שום דבר. אבל כשמתחתנים ילדים, זה מאוד מסוכן. אז זה ממש, ממש לא מצחיק. ואנשים אחראים, אני חושב שהם צריכים להיות בחרדות. אז זה מחריד. אז שיבוא, נבוא בקבלנות, נגיד, יאללה חבר'ה, תתחתנו. אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות כזאת, נגיד דבר כזה. אלא מאי. לבן שלי אמרתי, תתחתן. כי זה לא יכול להיות שאתה מסובב איתה כבר מגיל 16, מואבים עד ראש הגג, ומה? משחקים אותם משחקים, וחיו טוב טוב, נתחתן אחרי הצבא. גומרים, בכל מקום זה ככה, מחליטים, ובוודאי, כי מבינים את האחריות, ומאוד מבוגרים בזה. לוקח בדיוק שבועיים על מנת שהם החליטו אחרת. אתה לא יכול להחליק מה, נקודה, מה הסיפור? נו, אז אומרים, ההכרח לא יגונה. זו דוגמה שבו, כן, זה נמנית, זה התחתן. אבל מראש, בעיקרון. עכשיו אני אומר, בגדול אני אומר, לפני כמה שנים אמרתי, הייתי אומר, חבר'ה, התאהבת, הסתבכת. יש לך חברה, רחמנות. השם ירחם, השם יציל אתכם. היום אני כבר לא יודע, גם ללכת לצבא בלי חברה, בלי שהתרתנת, גם בזה הסתבכת. אז עשר שטן מלפנינו אחרינו. המציאות היא קשה, קשה מאוד. זהו. זו בגדול תשובתי האבסטרקטית. פרסתי בפניכם את הסברות של דעתי בנושא.
קודם כל, כאילו, איך אפשר, מה בלתי בן אדם יודע שהוא בוגר בשל לדבר הזה? גם אתם כאילו בשל... טוב, אני חושב כאילו כי הוא אמר דברים ממש הפוכים, מה שאתה עלת.
לא אכפת לי, לא נשאלתי על מה שהוא אמר, נשאלתי על מה שאני אומר.
אבל נגיד
חוץ מזה לא אמרתי כלום, השארתי את הכל פתוח. אתה יכול לקחת כל מי שאמר משהו ולהכניס אותם למה שאמרתי, זה לא יכול להיות בסתירה.
אבל נגיד שאתה לפי הכללים הגיונים גם שמכתיבים לנו פה הרבה עם כל אדם של... ברגע שזה השלב, אז אתה מחפש רק, ואז מחליט, כל הם ארבעה חודשים חצי שנה, וזה הולך טוב, מתחסים. כן, כלומר, מתי, אני לא מדבר על שלב שאתה, השלב שמראש כבר יש חררות מגיל מתקהיר, אלא...
אין, ועכשיו אתה מתלבט, רגע, אני עומד ללכת לצבא, אז בואו נחפש קודם בחורה ונתחתן. זה מה שאתה שואל?
לא, כי בוא, אני אומר, בוא נלך על קטע של להבין שמתי שבן אדם מרגיש שהוא בשל וזה, אז רק באמת הוא הולך לקטע של בכלל לחפש ואז מתחתן. נגיד שהוא ממשיך אפילו שיעור דלת, לא יודע, אורח חיים שמירת תקין כזה.
אתה שואל מה האופציה האופטימלית?
כן, סדר חיים.
הבנתי, לא אלינו פה, יש לנו פה מסלול, אנחנו בצבא, נקודה, אלא הכל פתוח. אנחנו, והיה והייתי יכול לבחור לי מבנה אישיותי, כי אתה מבין, אתה יכול לתת עצף, נגיד, תשמע, לך לישיבה, תלמד שם איזה 7 שנים, ואז בצורה טבעית, גם תיבנה, שכלית, גם תתבשל, תתחתן ותנהל לצבא. מה נעשה? רוב החבר'ה לא מסוגלים ללמוד 7 חודשים בישיבה, וכל שכן זה 7 שנים. אז זה מין היצע לציבור רחב. זה לא מעשי. אבל אתה עכשיו שואל אותי לא שאלה מעשית, ובטח לא לציבור רחב. תיאורטית, מה המצב הכי פחות פגיע? זה מה ששאלת? כן, אז קרוב למה שאמרתי, זה התשובה. המצב הכי פגיע? בחור שילמד, יודע, עד גיל 24 בישיבה, התחתן, וילך לצבא. זה מצב ממש רגוע, ממש טוב. חתן בגיל 24, צריך לראות שוב פעם. עוסקים פה ב... לא בהבטחות, אתה יכול להתחתן גם בין 84 ובסוף להתגרש. אבל בקיצור, 24, שרושם בן אדם, 24, תקווה שהוא כבר בסדר, קרוב למצב בסדר, סביר, בוא נגיד, אם הוא לא... נגיד איחור בבשלות הנפשית, לפעמים זה קורה, אבל מכל מקום סביר, אדם בן 24, למה שלא יתחתן?
זה אומר לא קצת מאוחר ביחס למה שחזם תמיד אומרים.
אני מסכים, חז"ל ממליצים להתחתן בין 14-13, זה הכי מעולה. תעזוב עכשיו חז"ל, אני עכשיו מדבר איתך בשכל, בשכל במציאות.
איך קודש אתה משל?
לא יודע. זה כמו שאתה אומר, איך אתה יודע שאתה אוהב? כן? הם לא מבינים שאני מזלזל בחז"ל, אני מזלזל בהבנותיכם בחז"ל. מצטטים לי פה חז"ל במקום שזה לא רלוונטי. כן.
אבל איך נדע להרגיש
מתי מוכן? יש פה הרבה חבר'ה שכבר רוצים, אבל לא מסכנים. אתה בן 15, אתה כבר רוצה. בחורה אתה רוצה בשלבים מאוד מוקדמים של...
לאו דווקא רוצה בחורה.
אתה רוצה להתחתן. מי שבאמת יודע להבחין בין מחפש בחורה לבין מבקש להקים משפחה, זה סימן טוב. לפי רוב זה מאוד מעורב ביחד, והצורך לבחורה הוא כל כך חזק עד שאת רוב הצעירים הוא מטשטש להם את המוח, עד שהם ודאי שהם רוצים להקים משפחה, כלומר בחורה. זה לא כל כך פשוט, ומישהו באמת ככה זה באמת סימן של בגרות. תראו, מאוד 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 מקווה, ואני גם מאמין וגם קרוב לבטוח, זה באמת לא שייך לאף אחד פה, אבל אצל חבר'ה חילוניים אין להם מחסומים שאצלנו ברור שיש. ובמסגרת זאת, שבחור חילוני אומר אני רוצה להתחתן, זה נשמע מאוד רציני. ומי שאומר, יבוא לי בחור בן 20 חילוני, נגיד אני רוצה להתחתן, בן אדם שהוא, סתם אני רוצה לפגוש אדם כזה, כי זה בן אדם, אני מעריך לבקרים. סימן שהוא פנומן, הוא אישיות בוגרת, אישיות רצינית, אישיות... מה פתאום אתה רוצה לחתן? שמה אתה צריך להתחתן? ויש חבר כאלה. ומי שרוצה להתחתן שהוא בן 20, שהוא חילוני, שיתחתן. אין שום בעיה עם אחד כזה. רק הדתי... קיצור. לא סומך על החזות אלה. לא מבטאות מי יודע מה. לך תדע מה מסתתר מאחורי החזות אלה. לא מתכוון להגיד שהוא משקר אותי, רק קיצור. לך תדע. כן. מאה.
שאלה בקצת שתי חלקים. דבר שאני אגיד שמקום לתיאטרון וספרות, שכמובן רבי אבץ נועה ו... אבל לא עסקה בעניינים דתיים או מהתנך, אם זה שייך ביהדות. ופעם אמרת שיש בעיה לספורים שמפצים את הדמיון, כי אז אדם חי בדמיונות וכל מיני דברים כאלה. אז אני בכלל גם לדמיון, לא באופן מפועל, יש מקום בחיינו. כי אחרי כל דמיון זה מקום ליצירתיות ולפתרונות יצירתיים בהרבה תחומים.
טוב, כמו שאמרת, שתי שאלות. אני מאוד גרוע בשתי שאלות. כשאני מתחיל לדבר על האחת, אני שוכח את השנייה. אז שאלה אחת. אחר כך... כן, אז אני בשלב זה, למרבית הפלא, אני עוד זוכר את מה ששאלת. זאת אומרת, השאלה הראשונה זה הייתה, אם יש מקום לתיאטרון ביהדות?
בספרות.
בספרות, תיאטרון ביהדות. זה לא דווקא ספרות על התנך, ספרות... תיאטרון על התנך, תיאטרון, אז אני חושב שהשאלה הזאת היא קצת דומה לשאלה אם יש מקום ללימונדה ביהדות. אני מנסה להגיד שזה לא, זה לא שאלה. יש מקום ללימונדה, וזה לא קשור ליהדות. יכול להיות אדם שמאוד קשור ליהדות, ויש לו מקום ללימונדה. אבל זה לא מצד היהדות שבו הוא קשור מלימונדה.
השאלה אם תחילתי אתם בעיה ללכת לתיאטרון או...
אני אומר, בעיה, התיאטרון הוא קשר, אין בו לא טיפשות, ולא רשעות, ולא פריצות, ולא ולא כל מה שאפשר לעלות על הדעת, אם אפשר לעלות על הדעת. רק הוא תיאטרון. אז מה מקומו ביהדות? לא קשור ליהדות. כי יהדות, אין תיאטרון ביהדות. כמו שאין לימונדה ביהדות. אבל חברה חיה, יש בה כל מיני תופעות, ויכולה להיות גם תופעה כזאת. יש אנשים שמתעניינים בזה. בעולם נורמלי, ובעולם לא יודע מה, בעם שלם, אז מוכרח להיות שיש תופעות, מה שנקרא, שהם פועל יוצא של הציבור. הציבור, לא כולם צדיקים שם, יש שם ביתים ויש שם ראשים. ואם אין ביתים או ראשים, אז זה לא ציבור. יש לך עם, ויש לך מדינה, ויש לך חברה. אז מי סתם, יש שם על פונקציות. ולא כל אחד זה בדיוק, נו, אז עכשיו סעיף בשולחן ארוך. איפה הסעיף של התיאטרון בשולחן ארוך? לא מצאנו, סימן שעשו. סימן ש... תדאג שכאשר יהיה התיאטרון לא ימצא שום סעיף בשולחן ארוך שלא יתאים עם זה. אבל אחרי שלא תמצא שום דבר לא מתאים, שיהיה תיאטרון. מישהו רוצה תיאטרון, שיעשה תיאטרון. אם הוא יבוא ויגיד, תראה, זה תנאי ביהדות, תיאטרון, איך תגלה את הנפש היהודית האומיה, ואיך תיצור איכות צורנית אמיתית, ולא שתוביל אותו לביטוי האומנותי המלא, שהוא יתגלם רק על ידי התיאטרון הקשר. אני אגיד לו, תירגע, אין שום צורך ליהדות בתיאטרון, אתה צריך תיאטרון, אתה מבין? אתה אוהב נקניק, תאכל, תסתום את הפה. לא, תגיד, לא, למען היהדות. לא, תעזוב את היהדות, היא מסתדר מצוין בלעדיך ובלעדי הצרכים שלך, מה שאתה עושה? מור, תעשה מה שאתה רוצה ותעזב אותנו. כמובן, הם לא, 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 לא אומר את זה בשעת נפש. אתה אוהב לימונדה, תעשה, אתה אוהב תיאטרון, תעשה את זה, קיצור, מה? אבל זה נורא חשוב. מצוין. נורא חשוב ללמוד גיטר. מה אומרת את זה היהדות? תלמד. זה היהדות, שום דבר. זה מה שאתה רוצה, חשוב לך. אתה נהנה עם זה, אין איסור. במקום שאתה עושה את זה בצורה שאין בה איסור. אז בסדר. אתה אומר, זה אידיאל שלי. זה ידעו דווקא, כן, תגיד, שמע, אם זה ממש צורך נפשי אצלך, אתה תהיה בדיכאון, אתה לא תבטא את הכישרון שלך, לא תעשה. אז זה נכון, אינם צריך להיות, לדאוג לבריאותו הנפשית, לבריאותו האישיותית, לא לבזבז כישורים, והיה והוא כישרון מדהים, שבזה הוא מרגיש את מיצוי חייו. אז ייתכן שזה לא כל כך נכון מה שאמרתי עד פה, וזה כן נוגע קצת לידעו, כי אז כן, טוב, אז תעשה את זה. רק, אתה מבין, זה לא בשם... היהדות שאחד מהפונקציות שלה זה תיאטרון. לא. היהדות, הפונקציה שלה, כן, זה בריאות נפשית ושמחת אישי כל עם ישראל. זה כן. זה כבר נוגע ליד. אז אם זה משמח, זה טוב. למי? למה? לבריאות. ספרות. תראה, ספרות, אני לא חושב שזה כמו תיאטרון. כי ספרות, בעיקרון, ספרות זה קודש. איזה ספרות? ספרות כזו, זה גם ספרות. ישעיהו, זה ספרות. אפילו ספרות טובה, אולי טובה בכל הספרויות. אפילו אומנותית, אפילו דמיונית, כל מה שאתה רוצה יש. וספרות זה עצם היהדות. הראשונים היו נקראים סופרים, שהיו סופרים אותיות שבתורה. אבל אתה חושב שאין, לא, לא, לא סופרים כאלה, לא רב קוק סופר, אלא כאלה שהם פנטזים סיפורים. אז פה שוב פעם, ספרות זה נקודה שיש בה הרבה מכשלות בפועל, כי והיה ו... הנושא של הספרות הוא בא להסיק, זאת אומרת, באמת המציאות, המציאות של הספרות היא נוצרה שהיא לא לצורך זה שתעביר את שעות הפנאי שלך. בתרבות, בנורמה של התרבות המערבית המשועממת, במסגרת זאת, מאחר שבן אדם משועמם, אז הוא צריך לבלות. לבלות את הזמן, זאת אומרת לשרוף זמן. והוא צריך לבלות בצורה איכותית, אז הוא מבלה במה שהוא עוסק בספרות. זה חלק זה לא מתאים לרוח היהדות הכיוון הזה. יהדות אין לה בכלל מושג של זמן לבלות, כי מישהו יהודי טוב אין לו זמן. אין לו זמן לבלות. והספרות לא נוצרה בשביל לבלות את הזמן, אלא הספרות נוצרה בשביל ליצור אנשים שאין להם זמן לבלות. אנשים שיש להם תכנים וערך. התפקיד של הספרות באמת זה להרים את הרף הרוחני בחיים. תפקיד הספרות לבטא את הרוחניות וליצור את הרוחניות ולחנך לרוחניות ולהוביל את החברה כולה אל הגובה הרוחני שלה. הספרות זה הכלי הערכי, זה כלי מאוד קדוש, מאוד יהודי, מאוד עצמי, מאוד מהותי ליהדות. עכשיו, יש בזה קצת, זאת אומרת, יש בזה, אתה מבין, תיאטרון, אין תיאטרון ביהדות. אז יאללה, אתה עוסק תיאטרון, זה מראש, לא, אתה לא אמור לעסוק בזה משהו, בכיוון אידיאלי, אני לא יודע מה, תחליטי. אלא זה, במסגרת, כמו שאמרתי, עם שלם, בסוף אם יצאו אנשים שם שמצריכים תיאטרון, טוב, שיהיה להם תיאטרון. עם שלם, יש אנשים שמצריכים חמם, ושיהיה חמם, אבל אין חמם ביהדות. אבל בסדר, במדינה צריך שיהיה חמם, במדינה צריך שיהיה תיאטרון. ספרות זה לא. כי ספרות, יהדות זה ספרות. יש תפקיד מוגדר לספרות. עכשיו, שאתה לוקח את הספרות ומשתמש בה בתפקיד כשל תיאטרון, תרבות הפנאי, בילוי, להעביר את הזמן. אני לא אומר פה את זה באופן מוחלט, אני רק מעלה פה אלמנט שצריך להרהר עליו. האם, אני שואל את זה בכוונה, לא בשביל, בתור שאלה רטורית חד משמעית בתשובתה, רק בשביל להרהר לכיוון. האם אין בו בחינה להשתמש בתג החלף? זאת אומרת, אתה לוקח דבר חשוב מאוד, טהור, מכוונן בעיקרו בשביל דבר מאוד נעלה, אתה משתמש בו לדבר שהוא נפול בערכו. אתה משתמש בו בדבר שהוא למטה ממדרגתו, כשהוא יכול להיות למדרגה נעלה מזה. אז האם זה לא מדמע בקודשים? זה לא מחלל? עוד אין מה, נגיד, לא נורא, לא נורא, אולי לא נורא. ודאי שהתפקיד העיקרי של הספרות הוא ליצור לנו את מה שהזכרנו, שיקום לנו נביאים, יקום לנו סופרים, עזרא הסופר, יקום לנו הרב קוק, יקום לנו מי שיקום, וכל היהדות היא על בסיס ספרים. זה הספרות. אבל בין היתר, אז בסדר, אז שם למטה, במסגרת החברה והציבור, אז בסוף יהיו גם ספרי מעשיות או מהנדסי פנטזיה, או יוצרים ספרות נאה, ריאלית או פנטסטית, או שילוב של שניהם ביחד, או כל פנים. אז זה לא נורא. טוב, אז שוב, והיה והספרות הזאת היא באמת תהיה ספרות שהיא, בוא נגיד, בפרטים, אז היא, אין בה התנגשות עם השולחן ערוך, אין שם לא אלמנטים מאוד חשובים לספרות, שזה תמיד יהיה הרמזים האירוטיים, אז את זה אין, אלא הכל, בוא נגיד, בלי איסורים, אלא רק העסק בדמיון, סיפור הדמיוני. בוא נתחיל קודם במציאות הזאת, אפשר להעלות את זה, למה? אולי לא דמיון. ספרות דוקומנטרית, ספרות, היא מספרת מעשיות, הדברים שהיו, רק שזה לא באמת בא ללמד לך, לא היסטוריה, לא ללמד לך שום דבר, אלא בא לתת ספרות, זאת אומרת, האיכות של הביטוי, כי סך הכל מה שמחפשים, במיוחד בימינו בספרות, זה כן, זה מה שימשוך אותי להיכנס לאותה בועת זמן, בועת דמיונות, בצורת ביטוי מיוחדת, זה נקרא ספרות, שלמנו הכל פעם. אז האם יש פסול, האם אפשר, אנחנו יכולים לפסול את הדבר הזה. והיה ולא ננסה... ונגיד, הסברה הזאת שאני מעלה פה מקודם, להשתמש בתג החלף, טוב, 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 לא מוכרחים להגיד את זה. נגיד, ולא מוכרחים להגיד. אז האם נגיד שבמצב כזה אין פסול? נגיד, אם איתרנו את תיאטרון, אז למה שלא נתיר ספרות כזה? ואם נתיר את זה, אז נגיד, במקום שזה פנטזיה גמורה. מבדי גמור. אז האם זה מותר בשביל הבידור? אז יכול להיות שאיך נגיד שלא יכול לבוא רע ולהגיד אסור. יכול להיות שאני יודע כמו שרבי מאיר אומר, בסדר, אז יש אנשים שצריכים את זה. אני מקווה שהבן שלי לא יצטרף את זה. אני אשתדל ליצור את הבית שלי בצורה כזאת שבני ביתי לא יצטרכו בידור כיוון שהם שוממים, ולא יצטרכו לפתור את בעיית הבידור שלהם בצורה כזאת שנבדים ושגיעה בדמיונו. אני מניח כל אומנויות שבעולם אינני מלמד את בני אלא תורה. אבל והיה ומישהו לא כזה, אז מה? אז הוא פסול? הוא אסור? יכול להיות שלא. ושוב, וודאי, לעולם לא יהיה בצורה של אידיאל, במקום שהחברה, פרס וצלצולים, אתם מבינים כיום, אתם מבינים? ככל שהדבר נלוז יותר ושפל יותר, ככה העוצמות של הזרקורים עליו הם גדולים יותר, והפרסים, וזה אתם יודעים, פרס אוסקר, פרס אירוויזיון, פרס נקניקים, הם עליהם ידברו ברקלמות אינסופיות. אז זה אסור. יש איזו תשובה של הנודע ביהודה. אסור להסיח את הדעת של הציבוריות אל נליזות. אסור לעשות לדברים כאלה פרסומי, ואסור לעשות טרס גדול סביב זה. יאללה! כמו שאמרתי מקודם. אתה צריך את זה, תעשה ותהיה בשקט. כי האווירה, טרס גדול צריך לעשות מצדיקים, מרב אריה לוין, מחכמים, ממדענים, מי טובים, מי יפים, מי גואלים ומי מנהיגים, במקום שמנהיגים לטוב. כי על פי הצלצולים שאתה עושה, אתה מחנך את הציבור לזה, אתה מושך את תשומת הלב, אתה גורם אווירה ציבורית. במקום שהאווירה ציבורית מעריכה את הממדים האלה, זה רע מאוד. טיפוסים כמו עמוס עוז זה תת רמה חברתית. זה לא נושא לכבוד ולא נושא לדיון. יישב. יותר טוב שלא ייצור עם הניבולי פה שלו, עם ניבולי ספרות שלו, אבל בעיקרון האיכות הספרותית, והיה ואין שם איסורים, לא צריך לתפוס נפח. הם לא אנשי רוח, הם אנשי בידור. זה כמו קלייזמרים של פעם, אתם מבינים? אז יש אחד מנגן. כן, יאללה. הוא בא... לחתונה אתה מביא את הקלייזמרים. אין את המשכורת שלו. כתב סיפור. ספר לנו, ספר למשומעמים, ספר לנו. אז זה בשולי החברה. זה מה שנקרא יושבי קרנות. שיהיה גיבור של יושבי קרנות, ואל תעשה זרק אורים מיושבי קרנות. טוב. לא יודע אם ניציתי או תקפתי בכלל את העניין, אבל נסתפק עם מה שאמרתי. כן.
אני יכול להגיד, טוב, הבנתי, כנראה יש כאן סימן משמיים, אני לא צריך לעשות את זה, אני צריך להגיד משהו אחר.
לא יודע. רק יש סימנים מהשמיים. דברים שאתה אנוס עליהם, זה סימן מובהק מן השמיים, והקדוש ברוך הוא מדבר אליך בשפה ברורה, זה לא סימן, זה פשוט דיבור אלוהים בשפה ברורה, שאומר לך שאתה לא רוצה. זאת אומרת, דבר שאתה אנוס עליו, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה סימן מהשמיים, מותר לך להגיד. תראה, משמיים אמרו לי כך וכך. בדרך כלל מי שמדבר על מה שאמרו לו מהשמיים זה סיבה להשפוז. אבל בעיקרון, יש בני אדם שיגידו, אמרו לי מן השמיים, וזה וסר. כי נאנס על דבר, נאנס, לא אמר, אתה מבין, נאנסתי, אני לא מצאתי את ה... לא יודע, לא מצאתי את המשקפיים, אז לכן נאנסתי, לא קראתי. תחפש, תמצא. זה לא נאנס. נאנס. יש מקרים שלא נאנס. עשה את כל מה שיכול לעשות, ו... קרה משהו ולא הצליח. כנראה, ואתה לא יכול לעשות. כבר לא יכול לתקן. נגמר. זה נקרא מן השמיים. אז בסדר, כנראה שזה מה שמן השמיים רוצו. אמרו לי לא לעשות. זה לגיטימי, זה סימן טוב, אין בעיה איתו. יש עוד סימנים, אבל הם כבר יותר בעייתיים, אבל זה סוגיה מפורסמת, נמצאת בגמרא, אולי אתם מכירים את זה מהתנך. הנה, אליעזר עושה סימן, ויונתן עושה סימן. בשני הסימנים האלה הם סימנים עם שכל, זה לא... יש סימנים כאלה של לא תנחשו ולא תעוננו. המי מקלו יגיד לא. רציתי ללכת, איך שיצאתי, בומס, נפל המכה. סימן שאומרים לי לא ללכת, או ללכת לכיוון הזה והזה. אז זה סימן לחמורים. זה עוד יותר חמור מזה, כי זה איסור דאורייתא ממש. דבר חמור מאוד לשים לב לסימנים כאלה. חתול שחור או כדומה מאוד, זה איסור דאורייתא, זה טירוף, וזה, על זה נאמר, כל מי שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו, רטוי לו, שלא בא לעולם. על זה אומר הרמב"ם, שכל מי שלא חס על כבוד קונו, כבוד קונו, כבוד קונך זה השכל שלך. כי כבוד קונך זה מה שמתגלה בשכל, ואתה מזלזל בשכל. אתה מזלזל בשכל של עצמך. אתה לא בן אדם, חבל שנולדת. זה דבר שלתורה יש גועל נפש מזה. בן אדם צריך להיות רציונלי, לשקול את הדברים על פי השכל והמוסר, ללכת בביטחה עליהם. ובמקום שזה לא שכלי, בן אדם אומר, רגע, אבל זה היגיון, אז לא על זה אנחנו מדברים, מדברים על שכל שכל. אבל הנה, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתיק הדרך לשתה, את אותה, אז גם בחצל כמו אומרים, רגע, רגע, ואם תבוא חיגרת, ואם תבוא סומה, בכל מקום אין, חצל אומרים, בקשר לא כאון, ונזדמנה לו רבקה. אבל מכל מקום, יש בזה סימן, אתם יודעים? סימן פשוט, היא טובת לב. אמר, עתיק הדרך, ועוד איך שהיא ביצעה, שתה, גם לגמליך ישאר. נו, זה סימן, זה באמת סימן. אתה רואה, יש דברים קטנים, צורות התנהגויות קטנות, שהן מיד מגלות מי זה האדם. אז זה באמת סימן, זה סימן טוב, למזל טוב. אותו דבר, יונתן. אז אם יגידו לנו, עמדו, ואנחנו נגשים אליכם, זה סימן. הם אומרים לנו, עלו אלינו. כשהם אומרים, עמדו, לא לזוז, אנחנו נגשים אליכם, הם לא מפחדים מאיתנו, תזוז, אנחנו נטפל בכם. נברח. כי זה אומר לנו בהיגיון, המצב הפסיכולוגי שלהם הוא כזה שהם עם הרבה ביטחון. הם מפחדים לזוז, הדהמנו אותם, הם מפחדים לזוז. אומרים, בואו, 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 נעלה אליהם. נמשיך. זה תפיסת המצב הפסיכולוגי, והוא סימן. אבל זה ממין העניין, אתה מבין, זה לא, תראה, אם נראה ובדיוק האורבים יקראו קרק רע, אז, זה מעצם העניין. אז מזה אפשר לעשות סימן, כי זה היגיון. אבל בלי היגיון, עשו. אז עד כאן בגדול. ושוב, בקטן, לא יודע, מקרים קונקרטיים. תמיד דברים קורים. אני רוצה לצאת, בום, אהרון אופן. עוד פעם רוצה לצאת, תקבל טלפון, סבתא של דודה שלי חולה. עוד פעם רוצה לצאת, לא יודע דברים כאלה. כלומר, צריך לדון. לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא אמרתי כלום. לפעמים זה יכול להיות איסור. לא יודע, צריך לדון. הבאתי דוגמאות שבהם, לא רק שזה לא איסור, זה נכון, מותר כתחילה, זה בסדר. הבאתי דוגמאות על דברים שמאיסור מוחלט. עכשיו, לא יודע, שאלות סתמיות, אני לא יודע עליהן כלום. סליחה? א', מרימי טלפון לרב אבינר, סוגרים את העניין, מה הבעיה? קרה לי כך וכך, מה הפסק? מה? חדני, לא יודע חדני, נתתי לך פה קצת, קווי מתאר לקצוות, דיוק קונקרטי. לא יודע. אני יודע, יש עוד דברים, יש גורל הגרע. אז כנראה זה מותר, אבל איך, מי ומה? רב אריה לוין, רב רפואי לוין. אם עושים, כמעט זה בסדר. אתה יודע, אחר כך אומרים, יש כל מיני סימנים, כיום אין להם סימנים, הרב כותב להם מכתבים. אז אני לא יודע, אני מציע לשאול, לשאול את הרב אבינר הזה, רק מציע, רק מערער, האם זה לא, אני בעצו ישאל, מקלו יגיד לו, מה קורה פה. אז, אני מתאר לעצמי שרב אביניר יגיד לא, 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 זה כל כך חמור. אני מתאר לעצמי שהוא גם לא ימליץ. לא יודע, אני אכיר. אני ודאי לא ממליץ ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת, לא בטוח שזה אסור, אבל מחפש חסימנים אחרים. כן. שלומי.
היום זה כבר מוצא, זה לא בעצם. השאלה שלי היא, ברור שהגורם לזה הוא דאבה. ירידה מאוד, מילות הטכנית יותר טובות. אבל השאלה אם נמצא כזה שהדאבה שלנו מתחילה שקלות רופו, כשיש כאן מין העלה, העלת תורה של דאלפה לרמה יצל ראש ומחושה,
תראי, האופציה הראשונה שהעלית יצא לי לקרוא עליה בספרים. רב צדוק ברסיס הלילה בעמוד 166 באזור, יש לו דרוש מדהים על חנוכה, הכל סייר שם, קצת ימינה, שמאלה. ויש לו דרוש על הנושא הזה, ואומר את מה שאמרת. שבאמת, לא במילים, אבל ממש את הרעיון, הדיאבת שלנו זה על כתחילה של הקדוש ברוך הוא, וזה מתעלה בזאת תורה שבעל פה להיות תורה שבכתב, וזה עם... כן, תלות הדור. הסברה היפה שאתה מעלה שלעתיד לבוא, רגע, האם תהיה תורה בעל פה, תורה בעל פה? לא יודע. זאת אומרת, לא, מעולם לא למדתי על זה, לא זוכר כתוב בשום ספר שראיתי, לא שמעתי אף אחד מרבותיי מדבר על זה, אז אני לא יודע. אז צריך יהיו, אולי כתוב על זה. אולי תורה חדשה אמיתית תצא. כל התורה כולה היא הבל בפני תורתו של משיח. גם יש בוטים כאלה חסידים, אז ירננו עצי יער. למה? כי יפסיקו לכרות את העצים בשביל לעשות מהם ספרים. ולעשות ספרים הרבה, לכן אין קץ. ככה אומרים. כי המצב אידיאלי, תעזבו את הספרים, בואו תחזרו לחיים. יש במדרש שאומר, בעבר תורה נתתי לכם, בעבר, זה מטבע לשונית של הרב, בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. זה מבוסס בבסיס מדרש, זה קרוב ללשון הזה, לא בדיוק, לא זוכר אותו בדיוק, זה בערך בעבר הייתה חוכמה שלי בחיה אתכם, בעבר התורה הייתה, לעתיד חוכמתי מחיה אתכם, משהו כזה. אז המצב הזה שישפוך רוחי על כל בשר וניבו בניכם ובנותיכם בחורכם חלומות יחלומון וגם על העבדים ישפוך רוחי. עכשיו אני חושב בכל רם, אולי נפינה מזה מצב כזה שכל נבואות, אז גם לא צריך ספרים, אז התורה תהיה בעל פה. מדע, אולי. צריך עיון. כן.
עכשיו, לגבי השאלה שלו, הספרות, יש ספרות שלא רבנים כתבות, אבל אני חושב שהיא יכולה להוסיף הרבה להגיד לאישיות הבאדם, למשל, שי עגנון, נכתבתי לספרות שלו שממש יש בה הרבה מוסר יהודי, הייתי אומר, שלא היה כל רבי היה יכול לכתוב דבר כזה, משהו כמו שרבי נחמן או משהו כזה. הרבה רבנים גם פה ממליצים לקרוא את הספר של נתן שרנסקי, שלא יראה, והרב אלי מציץ אתנו כל הזמן מאלטמנד וכאלה. אני לא חושב שהוא מתכוון שאלטמנד זה מוסר, אלא יותר בטלה של העמקת האינטליגנציה, כן, הרחבת אופקים כזה. האם בהרחבת אופקים מקורות לא דתיים, זה בסדר, כל זה לא חושבים כאלה.
טוב, נתחיל מהסוף, אז התשובה היא כן. ונחזור להתחלה, לא כל כך, לא התייחסתי בכלל בדברים שלי לבניהו, לא התייחסתי בכלל למימד שאתה מעלה. כי זה לא כל כך... בכוונה הבאתי את הנקודה שעליה אפשר להתלבט. כי במקום, תראה, לא רק מישהו רב יכול להגיד דברי תורה. ואם אתה לא רב, סימן שכל מה שאתה אומר זה לא דברי תורה. עד כאן משפט אחד. משפט שני, דע לך. שכל מה ששייך לשכל, באמת שכל, זה על ציר התורה. זה עד כדי כך, עד שאני מציב פה שאלה שאין לה ממש פתרון, והוא שדברי שכל, במקום של שכל ישר, שכל, מדע, מה שהולך תמיד ביחד עם המוסר, ככל שהאופקים רחבים יותר, גם המוסר מתרחב, נעשה איכותי יותר. יש שאלה, האם יש הבדל בין זה ובין תורה? הרב מציב באחד המקומות שאלה אם יש בכלל הבדל בין מדע לבין תורה. ואם כן, מהו? מתי הדבר הופך להיות מדע, מתי הוא הופך להיות תורה? והמסקנה שלו, הוא לא יודע. לא ברור לו. לא ברור לי, לא ברור לרב קוק. אני לא מכיר עוד סוגיה אחת, כל מה שיצא לי לראות מרב קוק, שרב קוק מסיים בלא ברור. אבל השאלה הזאת זה לא ברור לו. לא ברור לו מה ההבדל בין מדע לתורה. מביא לזה ראיות מהתורה. ומכל מקום, הרב קוק אין לו ספק שמותר ללמוד מתמטיקה ושירותים. אבל אסור ללמוד תוספות ושירותים. אבל מעידך, אז בוא נגיד, בגמרא יש מתמטיקה, ובגמרא יש מדעי רפואה. רפואה חי, אוי ואבוי מי שיתנהג על פיה כיום, אבל מבחינה עקרונית, חז"ל לא חושבים שכיוון שהם אומרים לך ידיעות מדעיות, אז לכן זה דבר שהוא חול, ואסור ללמוד טוב בית המדרש? לא. יש מסכת פסחים, מסכת מי שחזוק אורדייקוס, רשימות ארוכות של כל מיני עצות רפואיות. אז משמע שרפואה זה חלק מהתלמוד. רפואה מותר ללמוד בשירותים, אבל את הדפים האלה, שאוי ואבוי מי שיתנהג על פיהם מבחינה רפואית, אם כי הם נכתבו למטרות רפואיות בגמרא, אסור ללמוד בשירותים. כי זה מהגמרא. אז מה ההבדל? רפואה אמיתית שאתה יכול להתנהג על פיה, מותר ללמוד בשירותים, אבל רפואה של ימי הביניים אסור לך, כי זה דברי תורה. זה בעצמו שאלה מביכה. אז יש לנו תשובה, כי חז"ל אמרו את זה, זה קדוש במשפט חז"ל, לא עושה את זה לשירותי. אבל בעיקרון, באמת חז"ל, הסיבה שאמרו את זה, כי חשבו שזה מדע. ובימינו זה לא. אבל, אז זה מה שעושה את זה אקוויוולנטי לגביהם עם התורה. אז הם הכניסו את החי, זה בתלמוד הקדוש. אז מה ההבדל? לא ברור. הנה, אני מביא לך שאלות שאין להם פתרון. מבוכה. אז על זה ודאי, מה זה נקרא ספרות? אז זה קשור לספרות הקודש. מה שבונה אותך מבחינה שכלית ומוסרית, זה קודש.
גם שי עגנון?
עכשיו תראי, למשלה, אני מכיר את שי עגנון. אז אל תמרח אותנו במילה שי עגנון. שי עגנון, אז יש מאוד דברים נפלאים. השנים הטובות של שי עגנון, ממש נחמד. טוב, אפילו דברי תורה, וזה וזה, קצת דמיונות, אבל סך הכל. גודל של דברי תורה, והרעיון בכללותו, והפרט ישראל, ויסודות מהמדרשים, אפילו הניסטר, ועל בסיס זה הוא בונה את הסיפור הנחמד שלו. מה רע? רק אהבת תורה, ואהבת מידות טובות, ואהבת ארץ ישראל, נוצרת על ידי זה. מה רע? מדי טוב. זה ממש תורה. כל פנים, זה לא ספרות. אין בה שום בעיה, זה דבר חיובי. אבל הרופא הוא גרושתו, זה זימה.
לא
בקי, אתה לא בקי. אבל על כל פנים, רק אל תעשה לי שי עגנון, אתה מבין? כי שי עגנון זה בעיה, זה דבר קומפלקטיבי מאוד. אז הזכרתי פה את השנים הטובות, הזכרתי תהילה. אז יש כמה דברים טובים. אבל אתה לא יכול לקחת ככה את שי עגנון. שי עגנון, טיפוס בעייתי, דעתי, הוא קויפר. זה אדם מאוד בעייתי וספרותו בעייתית. ועד רבה, בציבור הרחב, הם לא, הוא נראה דתי וזה וזה וזה. אז בסדר, הרופא הוא גרוש, אותו מי שהגיע לשם, אז הוא יודע שזה פשוט זימה. אז זה מהספרות שמיישרת קו עם, לא יודע, ייתכן שזה היה בוורסיה החילונית שלו, אז הוא כתב את הסיפור הזה. וזה סיפור שהוא בסור מבחינה הלכתית. אבל יש לו דברים מאוד יותר מסוכנים מזה. כי הם בכלל לא ניכרים שם, שיש שם את הכפירה. וחוץ מזה, אני לכשעצמי, זה לא נוסף פה עכשיו, אני לא עסוק עכשיו. זה הזדמנות, אני אתן לכם שיעור בספרות. אבל זה לא הנושא, אז אני לא אסביר לכם. אני חושב שספרות, אני נגד שי עגנון בכלל, כי עיקרון, שי עגנון זה דבר רע, לפי דעתי. דבר מזיק ליהדות ולתורה. זה כשאתה מדבר שי עגנון. בסדר, אז יש בו דברים טובים. זה חלק מהבעייתיות שלו, אבל אני רק, מאחר שאמרת, האם שי עגנון? אז אם כבר אתה מציג שי עגנון, אז אני מציג לך בצורה פרובוקטיבית, זה רע. אבל בצורה נקודתית, אז בסדר, אז יכול להיות דברים טובים. אבל אני, כשאני הייתי לבני אהרון, הייתי במקרים כאלה שאין בהם לא שכל ולא מוסר, אלא בידור, נקודה. זה היה מזוכה דמיון. וזה אני קורא, ספרות בימינו. לא מחפשים שם מסרים, לא אהבת תורה ולא אהבת האדם ולא אהבת מוסר ולא כלום, אלא הרי פוטר, זה נקרא ספרות טובה, אתה מבין? אז על זה בוא ניקח את הדברים במקרים הקיצוניים והם הנורמטיביים, אז זה בוא נקרא לזה ספרות מה שקוראים כיום. אז זה אני אומר, תשמע, או שזה אסור או שזה, זה העיקר תשתוק שלא נשמע ממך. אבל זה משהו באזור הזה, זה מה שאמרתי פה. במקום שיש שם שכל, יש שם מוסר, אז מה אנחנו עושים חוץ מאשר שכל ומוסר? במקום שיש שם מדע, הרחבת אופקים, דקומנטריה, היסטוריה, זה חלק מהדברים. שמה, אתה לא יודע אותם, איך תדע תורה? השכל, מה אנחנו רוצים אם לא שכל? הרחבת אופקים, ידע היסטורי, ואם יש סיפורים היסטוריים. שהם יכולים, בסדר, על ידי אמצעים, סיפור סיפור, אולי לא בדיוק בדיוק, אבל דרך זה, אז מעביר לך רקעים היסטוריים חשובים. חשוב מאוד. זה כתחיל איזה בכתחיל. גם את זה אני לא הייתי מכניס לבית המדרש. אבל זה יעלה על הדעת שאנחנו נגד.
אני נגיד הרב מרדכי אליהו, נגיד, או כל שהוא רב גדול, אתה, כמו שאמרת, קודם על הזמנים חזל בגמרא, שבין דברים שם מדעים, נגיד, ניתן לי עכשיו פה איזה משוואה מסובכת במתמטיקה עם פתרון ואיזה. המקום של זה, זה בשירותים או בבית מדרש?
בטח בשירותים. זה כמו שהמשפט שפתחתי אותו. לא כיוון שאמר את זה לא רב, סימן שזה לא תלמיד, שזה לא דברי תורה. ולא כיוון שאמר את זה רב, סימן שזה דברי תורה. בשעס, כל מה שכתוב בשעס זה כמו דברי תורה, גם במקום שזה מתמטיקה או אסטרונומיה או רפואה ארכאית שזה כבר קיצור הזיות גמורות לגבי זה דברי תורה. אבל שאומר לך לא יודע מה, אומר לך איזה רב הכי רב גדול בעולם ואומר לך איזה משהו, זה לא כל מה שאומר דברי תורה. תן לך פתקה, קנה לי במקול את שתי שקיות חלב, את רואה, אסור להכניס את זה לשירותים. מה קרה? טוב, לילה טוב.